טוב, ברוכים הבאים לתעשיינים מדברים, הפודקאסט הספורדי לתעשיינים אחת לתקופה, אבל בינינו עדיף ספורדי בכלל לא נכון. תעשיינים מדברים הוא פודקאסט לתעשיינים על ידי תעשיינים ונתמך על ידי נקסט פלוס מערכת לניהול רצפת ייצור ותחזוקה. לפרק הזה חיכיתי המון זמן, זה פרק מיוחד, ספציפית על מצוינות תפעולית, מי שעוקב בקבוצה של איני ישראל אז יודע שככה ניסינו להרים אותו. זו כנראה אחת הפונקציות הכי חשובות בעיניי בעולם התעשייה. אגב, אתם נראים מופתעים שנדבר נורא מהר, אבל ככה זה, אין ברירה, שישימו את זה על חצי, זה הרעיון. המטרה של הפרק הזה להיות כמה שיותר פרקטי בכמה מובנים. פעם אחת לעזור לאנשים שמחפשים תחום מעניין להיכנס אליו, שהם עוד לא בעולם הזה. ופעם שנייה להבין מה זה מצוינות תפעולית. ומהצד השני, אנשים שכבר בתוך זה, אז לקבל כלים פרקטיים על, על, על איך עושים את זה, מה נכון לעשות וכאלה. אני ממש שמח לארח פה שני חברים, אחת חברה ותיקה מאוד כבר, אנחנו עוד בתקופת הקורונה, לחבר אחד חדש, אז אנחנו, מעכשיו אנחנו נתחיל לספור. אז שמרית קורן, אנחנו הכרנו עוד כשהיית בחיפה כימיקלים, סליחה, חיפה נגב, נכון?
חיפה נגב טכנולוגיה,
שזה שם מאוד מוזר, אבל אנחנו נדבר על זה עוד רגע. היא עברה שם שלה תפקידים שתכף נרחיב עליהם, שבקצה שלהם הייתה מנהלת התפעול, נכון?
מנהלת תחום מצוינות תפעולית, וקצת לפני זה מנהלת מתקנים.
זה מדויק יותר. היום שמרית נמצאת בליקורד, חברת בת של אדמה, שזה בעצם מפעל למיצוי ליקופן לתעשיות המזון והבריאות.
נכון מאוד.
תסבירי קצת יותר מה זה אומר. ובתפקיד הזה את מנהלת פרויקטים גלובליים, שגם על זה אף מאוד שנייה נשמע, נכון?
נכון.
ממש לידך, יושב פה סטיבן גלובוס, נכון?
נכון.
מתייקתי אם זה גלוב, זה גלובוס, גלובוס. שהוא מובילים ב-GE Healthcare, שזו חברה שכנראה שמעתם עליה, שמייצרת PET סקנרים, מכונות MRI, אולטרסאונדים ודברים כאלה. שעדיף שלא תצטרכו, נכון? אנחנו בעד שזה, שלא נצטרך אותה בעצמנו.
או שנשתמש בהם בזמן הנכון, לפני שצריך את הטיפולים שהם בהם אחרי זה.
שעד משמעית. סטיבן מגיע עם רקע בתעשיות מאוד מגוונות, מטלקום, יצור מטבחים, שתכף תספר לנו גם, טקסטיל וכמובן מכשור רפואי. הכל זה נשמע מיד. מה שכן, סטיבן, במהלך כרגיל, גיליתי שאתה מאוד אוהב מידע אקראי, וזה נתון שמור להתחבר לי, כי גם אני מאוד אוהב מידע אקראי, ואני הולך לשאול אתכם שאלה ראשונה שלא קשורה בכלל למצוינות תפעולית. מונית שירות, מכירים?
מכירים.
עכשיו, למה כל זה מונית שירות? הרי כל מונית נותנת שירות, למה זה נקרא מונית שירות?
או.
אתה יודע?
זה נשמע כמו מידע אקראי.
בדיוק.
אתה יודע מה התשובה?
לא.
אוקיי, זה אחד המידע אקראי האהובים עליי בעולם, וזה מגיע בכלל מהמנדט הבריטי, זה shared route taxi. טוב, חברים, נתחיל לשתקע כזה מכללי. שמרית, ladies first, תפריטי בעל עצמך, על התפקיד.
אז אני שמרית, אני מנהלת פרויקטים גלובליים בחברה האמת מדהימה שנקראת ליקורד. ליקורד בעצם היום מייצרת ליקופן, עושים חמת מיצוי מעגבניות, ממש עגבניות שקוטפים בשדה. ליטרלי עגבניות. יש עגבניות אדומות, עגבניות צהובות. הליקופן הוא ככה, הוא אנטי אוקסידנט מאוד מאוד איכותי, מאוד, ממש זהב אדום. ובעצם מה שליקורד עושה, היא מוציאה את הליקופן הזה מתוך העגבניות, ובעצם הליקופן הזה הולך לתעשיות גם של מזון, כמו שכולנו מכירים, לרסק עגבניות ודברים ככה דומים, אבל בעיקר לעולמות של בריאות, של תזונה, של תוספי תזונה, לתרופות גם, קוסמטיקה. היום המון המון חברות ככה הולכות לכיוון של be healthy, לעשות שימוש בפרודוקטים שהם פרודוקטים טבעיים.
תוסף
טבעי משמש גם כצבע מאכל טבעי, ככה בהמון עולמות של מזון ושתייה. אני מנהלת פרויקטים גלובליים, המון עוסקת במערכות מידע, בקידום תהליכים על רצפת הייצור, תמיכה במחלקות, לטובת שיפור תהליכים, קידום תהליכים, זהו, מעניין, מרתק, מאתגר. זה היום יום שלי, כן.
סטיבן.
אלן.
אלן, נעים מאוד.
נעים מאוד.
ספר לו טיפה על ג'י, טיפה עליך, על התפקיד שם.
וואו, אז קודם כל אני די חדש בג'י, שלם וחצי. ג'י הלטקר ספציפית, כי אנחנו כבר בספינוף, היה פעם ג'י חד ענקית, כמעט 300,000 עובדים. היום הלטקר היא חברה נפרדת מעצמה, חברה מדהימה שעוסק בטכנולוגיות ש... מצילות חיי אדם. כל מכשיר רפואי שאפשר לדמיין עושים. ספציפית אצלי זה במולקולר אימג'ינג, זה במעלה הגרעינית. עבודה מאוד מספקת, כי זה לא רק שאתה עובד, אתה יודע שלתוצרים שלך יש באמת... כן, כי אתה באמת מבין שיש לך איזושהי השפעה מהותית על אנשים. עבודה שאני לין לידר. ג'י מאוד מאמינה, הגיע בחור בשם לריקול, היה מוביל בעבר חברה, אני לא יודע מי מכיר מי לא, אבל דנאייר, שאחד מהחברות הכי מוצלחות בעולם בלינץ' הייתה אחרי טויוטה, כמו, והוא הגיע ואמר, אני הולך להרים את GE, כי הייתה במשבר עם חובות יוצאי דופן, ממש אדירים, ואיך אני הולך לעשות את זה? אני הולך להטמיע לין. זאת תהיה הדרך שלי. בינתיים הוא קובע הצלחה מאוד מאוד גדולה, והתפקיד שלי זה בעצם להטמיע את העקרונות של עולם הלין, הבסיס התפיסה של GE. הם קשר בין הגלובל לישראל, מטמיע מול העובדים את הכלים, את התרבות, תומך באנשים, מחפש בזבוזים, כל מה שאנחנו בדרך כלל מכירים בתוך עולם ליני, בעיקר מנסה שזה מאוד רוחבי, פחות בנושא של הכלים ספציפיים, יותר לפתח את האנשים, שגם קורפרט וגם יותר בעולם של לפתח את האנשים, כלומר, לא להתעסק בכלים, להתעסק בתרבות של שיפור מתמיד, הן של האופרציה שם, והן של האנשים.
מגניב. יש לי שאלה שנתחיל ממך ואז נעבור אלייך, איך הגעת למצוינות תפעולית? כאילו, אין תואר מצוינות תפעולית, נכון?
לא, אין תואר.
יש לנו תואר ראשון.
די במקרה, או בערך, אני, התקופה שעבדתי אחרי שאשתי ילדה, עבדתי במטבחי רגבה, אני לא משתדבר קצת על ליצור מטבחים, ואני גר ברגבה, אז זה היה
מנוח,
זה היה מדהים. אז קיבלתי פרויקט לייעל את אזור של כל מחסנים, היה שם איזושהי בעיה, והמנכ"ל שהגיע אמר, אני רוצה להטמיע לין, אני חושב שזה יהיה הדרך של לשפר את הארגון. הביאו חברת ייעוץ בשם דיאלוג, חיפשו מי שאחרי זה ימשיך את העבודה, והגיעו אליי.
חברה של המנת, ידעתי.
יכול להיות, אני לא זוכר.
ולי נגיד, מונה שהכרת כשקיבלת את התפקיד הזה?
לא, לא
שמעתי. תעשה לין, ואז כזה בוא נבין מה זה בכלל.
כן, ואני מידע מאוד סקרן, אז התחלתי לקרוא והתאהבתי. זה מאוד עני, זה מאוד תואם למה שאני. גם בנקודות החלשות, אגב, זה כאילו, זה מאוד ענה לי על הרבה דברים ששיפרו אותי באופן אישי. אז היה לי מזל.
שמריד, איך את הגעת למצוינות טיפולית?
אז האמת, הייתי, ניהלתי מתקני ייצור 5 שנים. ככה, אחרי 5 שנים, מי שמנהל מתקן יודע, זה כבר שלב של באמת לעבור בקריירה למשהו חדש. ובדיוק באותו זמן, קבוצת חיפה החליטה להתחיל להטמיע את נושא המצוינות טיפולית. קראו לי לשיחה, שאלו אותי אם התחום הזה יכול לעניין אותי. אני רוצה שאלתי, מה עושים בזה? מה עושים בבוקר? מגיעים למשרד ומה עושים? וככה באמת קיבלנו ליווי של חברת לין אג'ייל, והתחלנו את תהליך מאוד מאוד ארוך ובאמת מרתק בעולם הזה. זה עולם שהיה לי חדש לגמרי, לא הכרתי אותו לפני, ולשמחתי היה לנו ככה באמת ליווי מאוד מאוד צמוד ומאוד איכותי בתהליך הזה. זהו, ומככה משם התחלנו לפרוץ
קורת. בפודקאסת הזה, לפני איזה 10 פרקים, ראיינתי את המנכ"ל של לין אג'ייל.
ראיינתי זוהר.
לדעתי. אמרת משהו מעניין שבא לי רגע לעשות דרילדון עליו, אמרת, כאילו, ותסבירו לי איך נראה היום שלי, אז איך נראה היום של, כאילו, אנשי מצוינות תפעולית?
אז האמת היא שזה בשלב ראשון מאוד מאוד כרוך בהמון המון למידה. המון היכרות עם מונחים, עם תהליכי עבודה, איך להניע את האנשים בכלל לעשות בתהליך הזה, ואז זה ממש בנייה של התהליכים שאנחנו מזהים אותם כתהליכים מעכבים, או תהליכים שהם לא יעילים. הבנייה היא ככה, היא תהליך שאחד הוא לוקח זמן, ושתיים הוא דורש המון מחשבה. אנחנו בעצם רוצים להתחיל ממש מלחשוב על מה הבעיה, לאפיין את הבעיה בצורה, האמת יש המון שטוב, באמת לאפיין את הבעיה, ואז להתחיל לחשוב על פתרונות. עכשיו, זה לא תהליך שקורה רק איתי, אני מובילה אותו, זה תהליך שמשותף להרבה מאוד אנשים שנמצאים באותו חדר, שלכולם הכרות כזו או אחרת, עם הבעייתיות, עם הנושא. זה ככה פחות יותר יום-יום. אני חייבת רגע לומר שקיבלתי פלטפורמה באמת אדירה, לא רק להוביל תהליכי מצוינות במאפיינים הרגילים שלהם, VSM, לוחות בקרה, F5S, אלא גם ככה באמת לפרוץ עוד ועוד תקרות, באמת לחשוב על Industry 4.0, באמת לשלב כלים חדשניים מעולמות ההייטק, ברצפות הייצור. זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי בתפקיד שלי. זה הוא חלק שבו הכרנו, מיקי. אכן, זה שינה את חיי מאותו יום, ממש ככה. והנה אני כאן, והנה אני כאן. אז ככה זה באמת שילב המון חדשנות עם מצוינות, ובעיניי זה פשוט היה חיבור משגע.
מהמם, אנחנו ניגע תכף גם, זרק לזה VSM, זרק פרוויס, אנחנו ניגע בזה, יש לי ממש שאלות ספציפיות על זה, וסיג סיגמה ומילים כזה מפוצצות. יש לי רגע שאלה, אמרת משהו מעניין גם שמתחבר למה שרגע שאלנו, אמרת שהגיע מנכ״ל חדש, והוא רצה לעשות את הטרנראון דרך תהליכי לין. אז כאילו יעדים ארגוניים, הרבה פעמים נורא מקושרים לסיילס, נכון? אנחנו רוצים למכור הרבה יותר, ודווקא לעולם התפעולי הרבה יותר כאילו קשה לקשור אותם, למעט cost reduction, זה כאילו הדבר הראשון. איך נראה, נגיד, הקישור, עד כמה שמותר לספר, בין היעדים הארגוניים ליעדים שלך כמנהל מצוינות? יש קשר ישיר בדאטה?
אז אני אגיד שחייב להיות קשר ישיר. בסופו של דבר נועדנו לשרת, יש לנו בעלי עניין. ומי הם בעלי עניין? הן העובדים שלנו, הן מי שמחזיקים במניות, והן המנהלים והלקוחות שלנו. כלומר, אנחנו צריכים להיות כולם עם אותו כיוון. כי אם כל אחד מושך לכיוון אחר, אז אנחנו משהו...
הווקטור זז לאיזה כיוון.
לגמרי. ואז יש לנו בזבוזים ויש לנו בעיות אחרות, אז כל אחד מהיעדים שלנו בייצור מקושר ליעד ארגוני, שארגון מבין שצריכים להיות לו יעדים שקשורים גם לעולמות הייצור, כדי שהוא יתקדם כמו שצריך.
נעמם. אוקיי. איזה נגיד יעדים ספציפיים אתה יודע להגיד שהם קשורים?
הכל, אבל יכולים לעבור על on-time delivery. נושא מאוד פשוט, משפיע, זה משפיע מאוד על הפציינטים שלנו בסוף. On-time installation, עלויות מן הסתם של כל אופרציה עצמה.
ה-KPI שאתה ממש כאילו בוקר בוקר או שבוע שבוע מסתכל עליהם ומראה, ואמור להראות איך מה שעשית משפיע על זה בעצם?
אנחנו לא צריכים להראות איך זה משפיע על זה, אבל בעצם עוקבים אחרי הדברים, ואחרי זה אנחנו מחפשים לראות מה הגאפים. כלומר, אם יש לנו איזשהו יד מסוים ויש גאפ,
אם זה לא עוד יד מסוים, אנחנו מאחרים ב-X.
נכון, אנחנו עוקבים אחרי הגאפים שם. דבר נוסף שאנחנו עושים בצורה מאוד אינטנסיבית עכשיו, זה דווקא לרדת מעולם של המון המון יעדים, כי יש איזשהו הרגל להחזיק 20, 30, 40, 50 יעדים שזה אחלה, אין את התשומות לזה, זה לא באמת קיים. אותנו מאוד מאתגרים לרדת, אנחנו לא צריכים, אגב, אני חייב לציין, אבל אומרים לנו, תרדו לכמה שיותר, כבר תחזיקו 6, 7, 8, אבל תעבדו עליהם. אם משהו אדום, באמת אדום, תעבדו עליו, אנחנו רוצים לראות אגב אדומים. אל תבחינו לנו את הירוקים, ירוקים בסדר, כאילו, כן, זה, לא צריך את זה. אבל כן, אנחנו...
אני מת על זה, זה נגיד, זה בעיה גם אצלנו בארגון קטן, של, אתה יודע, יש מלא 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 מדדים ויעדים וכאלה, ובסוף זה קצת כמו, כאילו, לכתוב סיפור ארוך, יותר קל מלכתוב סיפור קצר, לתמצת את זה לזה, אז אותו דבר עם יעדים, להגדיר מעט KPI, זה אירוע מאוד מעניין. איך זה נראה אצלך גם החיבור של KPI ארגוניים?
אז אני קודם כל, אני נורא אתחבר למה שאמר סטיבן, ואני חושבת שבסוף התהליך שאותו אני חווה היום, זה באמת בתחילת שנה להגדיר 4-5 יעדים, שם היעדים שלי, הם יעדים שלי למהלך השנה, אני יודעת שאני צריכה לעבוד עליהם, אין פה תהליך שהוא תהליך של להגדיר 20, עד לצמצם את זה באמצע שנה ל-4-5. הקישור ביניהם הוא, כמו שהוא אומר, זה באמת קישור ישיר. המטרה בעיניי לאו דווקא הייתה להתחיל לצמצם את הזמני פעילות, או לצמצם את, או להגביר את היעילות של העבודה, אלא באמת לחבר את האנשים למה ההשפעה שלהם על תהליכי עבודה. איך אותו אינדיבידואל שעושה כרגע עבודה מסוימת, יכול להשפיע, יכול לתרגם את היום, את הפעילות שלו, את היום-יום שלו, לתהליכים שהם יותר יעילים, יותר נכונים עבור החברה. זה בעצם מאפשר לי לעשות הרבה יותר דברים עם אותם משאבים שיש לי, ואני חושבת שזה בעיניי הקישור. בין הפרודקשן לבין האופקס, וזה עולם שאני ממש קידמתי והתחברתי אליו, אני חושבת שזה באמת ייצר המון המון תוצאות וביצועים טובים.
זה נגיד, שאלה טובה, את יכולה נגיד דוגמה לאיזה פרויקט, שוב עד כמה שניתן, שאת אומרת, זה הפרויקט אופקסי, זיהינו פה משהו, זה שיפר משמעותית ב-KPI הארגוני? יש לך איזה דוגמה מעניינת?
אני חושבת ש... יש לא מעט כאלה, אני אתן דוגמה אחת ספציפית שיותר זכורה לי, היה לנו איזשהו תהליך של תהליך ניפוק ממחסנים, שבעצם תהליך שלקח יותר מדי זמן, ולא בצדק, הרבה יותר מדי זמן, ואני אתן רגע את זה ברמת הכי בסיסית, כדי לאסוף 10 מוצרים שונים, אני צריכה ל10 קליות שונות, וכל אחד מהם מסודר בצורה של ספגטי, זו מילה טובה לתאר את זה.
צריך ללכת במחסן למקומות שעות שונים כדי להביא את
האנטיטית. בדיוק, כלומר לצורך העניין יכול להופיע לו ברשימה אחת, לך לשורה A, אחרי זה לשורה C, תחזור לשורה B, לך לשורה F, תחזור לשורה A.
כמוני באיקאה.
כן, על אותו רעיון בדיוק. עכשיו זה דברים פשוטים, אם אתה אומר לעצמך, אם הפלט יצא לו בצורה של לך ל-A, אחרי זה ל-B, אחרי זה ל-C, ובשורה C תאסוף 4 פריטים, ואז תחזור לתעבור ל-D, זה מייעל את התהליך. זה סך הכל להוציא פלט שנראה קצת שונה. ובמקום הספגטי, אנחנו מקבלים תהליך שהוא הרבה יותר מוכוון ומסודר. ואני חייבת לציין שזה שיפר את זמן הניפוק. שוב, זה כמובן עוד דברים מסביב, אבל זה רגע נותן כזה תחושה של למה נעשה את כל התהליך הזה בצורה כל כך עקומה, אם אני פשוט יכולה לעשות את זה בצורה שהיא הרבה יותר מסודרת.
אבל זה כאילו רק קורה אחרי רגע רואה, זה בדיוק הנקודה. זה בצורה טיפולית נראה לי, הגדרה פשוטה. אגב, זה הזכיר לי מידע, קראי נורא מגניב, הזכרתי את זה. איך עושים קיוט באמזון להזמנות? אז זה, ראיתי איזה סרטון מתאים על זה. המחסן מסודר הקראית בהגדרה, ויש להם טאבלט, וכל הזמנה נבנית עם המסלול האופטימלי כדי שהמקראית ילך. זה מגניב. אבל זה שזה הקראים מתחיל, אז...
כן, כי זה יחסום כאוטי, אגב, מבחינת ההגדרה שלהם, והם אומרים שיותר יעיל מבחינת הזמן, שאתה תוכל לשים משהו איפה שפנוי קודם בו.
שפנוי, במקום
אפשר להתעסק איפה...
את המקום של לשים את זה ליום שזה יקויית. מעניין. לך יש את הדוגמה לאיזה פרויקט מעניין כזה?
כן, למרות שאני צריך טיפה לשמור על הפרטים או זה. אבל יש לנו רמפאפ מאוד גדול של מוצר שממש מגדיל את הנתח שוק שלנו כרגע, בעולמות הפט. באמת, מצליח בצורה יוצאת דובר הרבה יותר מה שתכננו, וכדי שאנחנו נוכל להמשיך לתפוס נתח שוק לפני שמתחרים, יתפוס לעולם הזה, אז אנחנו צריכים לעשות רמפאפ. עכשיו, מה זה רמפאפ? זה לא, טוב, בואו תביאו עוד 10 עובדים, תביאו מלא רובוטים, כי זה לא ידיני, זה בזבוז, זה יהיה קבע בזבוז. זה איך אנחנו יכולים לעשות עם האמצעים הקיימים לנו.
יותר חידוס, כן.
נכון. יותר מהר, בצורה איכותית, וכמובן, קודם כל, לאיכות ובטיחות שלנו. וזה עבודה, אז אנחנו עכשיו צריכנו לצמצם בערך ב-50% את זמן ה-cycle time שלנו. בערך, תולי באיזה תחנות, אבל יש מקומות 50%, יש פחות, יש יותר, אבל בכללי.
טוב, אתם חייבים נקסט פלוס אחרי זה, ביזום את זה, הייתי חייב.
פרסומת סמויה.
מאוד סמויה.
אבל זה הולך להשפיע לנו על רוויניו, זה הולך להשפיע לנו על נתח שוק, זה הולך להשפיע לנו אחרי זה על תקשורת מול מוסדות אחרים שהם מובילי דעה, כלומר, יש איזה משהו של...
KPIs המצעות גבוהים של ממש נתח שוק, מתורגמים לאיך אני מקצר סייקל טיים, שזה כאילו, על פניו מאוד רחוק נתח שוק מסייקל טיים, אבל זה מאוד משמעותי כשזה הסיטואציה.
גם, וגם אגב, אינוונטרי טרם, זה הכסף המזומן הפנוי שלנו, פרי קאש, משתפר, אנחנו יודעים לאכול יותר מהר את המלאי שלנו.
איך המלאי על המחסן.
בדיוק, המון השפעות.
כן, גם בית סקנרים זה מוצר כאילו סופר מורכב, סופר יקר, זה עכשיו זה לא כאילו הרכבות קטנות, זה אירוע...
חלק מהדברים הם מאוד יקרים ככה.
כן, כן, ברור. מגניב מאוד. זרקנו קודם מונחים כזה מקצועיים, אז אני רוצה רגע לעשות איזה חצי קאט שנדבר טיפה על מונחים. אני לא איש אופקס, נראה שאתם כבר יודעים את זה. עשיתי רשימה של כמה מונחים, בוא נראה נעשה כזה פינג פונג של כזה... סיג סיגמה, מי רוצה להגיד מה זה?
לא, אני מאוד לא אוהב סיג סיגמה, אז אני פחות...
אני לא יודע מה זה, אז תספר לי מה זה, ואז אני אגיד לך אם אני אוהב או לא.
סיג סיגמה זה מה שהתחיל, ואני מקווה שאני לא טועה או טיפה מעוות את זה. התחיל במוטורולה, שאני לא זוכר קוראים לו הנרי משהו, זיהה שיש איזושהי סטייה ברמה של דיסקים, של 6 סיגמות, והוא החליט שעל כל, בכל תהליך, בכל דבר יש את הסטייה הזאת. אם השם יחשב, פה מתחיל הקטע שטיפה מאתגר. יש אנשים שאומרים שזה מופרך ואין זה שום קשר, ואפילו הנרי עצמו, אגב, אמר במשך הדרך שהוא לא באמת יכול לתמוך יותר בדבר הזה. יש אנשים שקחו את זה פשוט למקום, וזה מסגרת לשיפורים סטטיסטיים. סטטיסטיקה זה דבר מאוד חשוב וטוב. במחר, אגב, גם בעולמות הלין, יש לנו את דמינגס ואת ווילר, שמאוד מאוד משפיעים על איך קוליטי נעשה, ודורן כמובן גם כן. אבל סיג סיגמה אומר שיש איזושהי סטייה של סיגמות, שאני אפילו לא יודע איך להסביר יותר מדי לעומק שזה, לכל תהליך, אנחנו רוצים לצמצם אותו למינימום האפשרי.
מגניב.
יכול להיות שידעו להסביר את זה יותר טוב ממני,
כן? היום שאני מודע שאין לי ניסיון עם סיג סיגמה, אני מגיע. זה חושב שפחות התמקלתי בו.
פייבס,
זה באמת, זה וואו, זה וואו, זה עולם מטורף, אני חייבת לומר. בעצם זה תהליך של סידור וארגון סביבת עבודה בצורה באמת מיטבית ואידיאלית למי שעובד באותה סביבת עבודה. למשל, אני אתן לך דוגמה שיצא לי לראות ולהיות בהלם. לוקחים בית מלאכה שעובדים בו מסגרים כל היום, שעובדים בו ככה עם מנהלי עבודה. מי שמכיר ויודע מהתעשייה, בתי מלאכה, רק מי שעובד שם יודע איפה אפשר למצוא אתם שלוש צול. באדם אחר שנכנס לתוך החדר הזה, הוא אומר לעצמו, עדיף שאני אצא החוצה.
שכוח חדר עבודה שלי.
אני לא יודעת, יוקי, זה סך גם 5S, אבל בעצם אנחנו נכנסים לתהליך הזה, ומי שמוביל את עבודה, הקטע המדהים בעיניי, אותו מסגר, אותו מנהל עבודה, הוא מסתכל על הדברים, כמו מקשים ומרגע את הדברים, משהו משתמש ברמת היום-יום, פעם בחודש, ולא עושים שימוש בכלל, אנחנו מפנים מקום. שמים כזה, זה נקרא רטאג, זה שמים ככה את הוויות אדומות, כל מה שצריך להיות במקום רחוק או בפח. ואז בעצם
יהיה... אמרת לא... דרך או בפח, אבל כאילו זה...
זה מפתיע. זה בפח.
כאילו צריך לזרוק דברים.
צריך לזרוק דברים. צריך לזרוק דברים. אבל אני... כן, תגיד לה. אבל אני מתחייבת לומר שאנחנו מייצרים סביבות עבודה. אתה פותח מגירה, אתה רואה את המברג. אם המברג הזה הלך למקום אחר על ידי מישהו, אתה פשוט תראה שהמברג הזה חסר. אתה יכול לציין מי לקח אותו, אתה יכול לראות מולך פרוס בכל בוקר דברים שלך. אתה מייצר לעצמך שורה של אטמים, שורה של עוגנים, שורה של למד ככה, כל מה שאתה צריך לעבודה, ברזים כדורים פה, ברזים פרפרים פה. אתה נכנס למקום, אתה אומר לעצמך, עכשיו אני במקום לחפש את המברג הזה בתוך המגירה המבולגרת עם כל הדברים שנמצאים מולי, זה פשוט נמצא לי כאן, אני רואה את זה, זה מול העיניים שלי. לדעתי שככה עברנו איתו 5-6 בתי מלאכה, והקטע הכי מצחיק הוא שבסוף האנשים מסגירים, נקשו, אמרו לי שאנחנו רוצים גם כזה, ואז כאילו כבר העבודה מתורגמת לבד, אתה רק השגריר, הם רואים את זה במקומות אחרים, והם רוצים, הם רוצים גם. זה ייעול תהליך, כי בסוף כמקום לבצע העבודה ולחפש אייטם הזה כמעט שעתיים, אני רואה אותו איך שאני נכנס. זה מקצר, זה מייעל, וזה בעיקר עושה לך סביבה שהיא, וואו, באמת, זה תהליך ש...
לי עובר בראש גם, אפשר גם נגיד לחזק את זה עם דיגיטל, אז נגיד פיק טו לייט, שאני מת על זה, זה פתאום כאילו שיש רב טעים, ואז נדלק התא הנכון שבו צריך להוציא את האתם בשלב הנכון, דברים כאלה, זה דברים שאני מת עליהם. מגניב, קייזן, מכירים?
קייזן, כמובן.
ספר לנו.
קייזן, פירוש הדי כללי, זה שיפור לטובה. זהו.
ביפן, כמובן, זה, כן. כל דבר בעולם כן, שלנו.
כמובן, הוא שיפור מתמיד. שאני חושב שזה הבסיס של כל העבודה שם בסופו של דבר, כן? כי זה לא מגדיר כמה שיפור, אבל זה אומר, כל הזמן צריכים להיות בשיפור. כל הזמן יהיה שיפור קל, ובטח אנשים מכירים את זה, לשפר באחוז כל הזמן, כמו הלוואי והיה קורה עם הכסף שלנו, כן?
ריבית הריבית, כן.
הריבית הריבית פשוט תופסת תאוצה ומובילה אותנו למקומות מדהימים.
מגניב מאוד. עכשיו, סביב קייזן, נגיד שזה אחד המונחים האהובים עליי בעולם, בלי קשר ליצור גם כזה, אתם נגיד עושים, אנחנו נעשה אחד אחד כאן, אבל אתם עושים מפגשים, אתם עושים כאילו אירועים ספציפיים לדברים כאלה, או שזה משהו שהוא פשוט ברקע?
יש שם כמה סוגים של קייזן, אז יש שם קודם כל קייזן יומי, שמה שאנחנו רוצים שיקרה על ידי כולם באופן טבעי.
אה, לא, אף בדיילי מיטינג אתם עושים את זה?
לא רק דיילי מיטינג, זה התקווה שלנו. מה שאנחנו מנסים להנחיל זה שכולם יעסקו כל הזמן באיך הם משפרים את הביום. גם את הדברים קטנים. עכשיו, לפעמים יש אתגרים קצת יותר מורכבים ויוצאי דופן. ולזה אנחנו נעשה אירועי קייזן, שמנעים בדרך כלל בין 3-5 ימים, של צוות, שבערך 10 אנשים תלוי אותם באירוע, אירועים עוד יותר גדולים, לפעמים יהיו לנו אירועים של 8 צוותים, 10 צוותים, וזה משהו כבר מטורף, זה משהו אחר, אבל שכל המטרה שלו הוא לעשות שינוי, זה לא תמיד אפשרי תלוי בסוג הקייזן, אבל שינוי באותו זמן, כלומר, ופה יש מה שאני התפתחתי איתו עם הזמן, שהכירו לי את האירועי קייזן בהתחלה, אז אתה מזהה את הבעיה, אתה מתחיל בתוך האירוע עצמו להבין מה יהיה העתיד, ואז יש לך רשימה מאוד ארוכה של מטלות שאתה עושה בסוף, ואז זה תמיד איך שמתמסמס, כי כולם עסוקים ועמוסים, באירוע קייזן פרופר, אתה משנה במקום, אתה עושה את ה-7 ways שלך, משנה, מזיז, בודד.
זה רק מה שאני רוצה את
ה-7 ways. השבע דרכים. כי אנחנו לא רוצים לדאוג רק אופציה אחת. זה מאוד מפתף, אני אגיד, אני יודע את התשובה, אני בודק משהו אחד, כן, כן, לא.
זה שיפר, זה בהצלחה, כן.
כן, אנחנו רוצים לבחון כמה דברים, ובאמת לעשות בדיקה, ממש בדיקה, להבין את האפקטיביות שלהם, בשטח כמובן. זה קצת שונה בעולם של טרנזקציות, שעולם של מידע זה טיפה אחר, ובעולם של הייצור פחות, השינוי צריך להיות מיידי במקום, וזה וואו, כאילו לפעמים באמת יש לך שינויים יוצאי דופן שפשוט... אנשים לא צריכים להבין איך זה קורה.
זה מתחפר לעולם תוכן אחר טיפה שאני מאוד אוהב, אבל כאילו לעשות את השינוי המיידי, זה אומר שלפעמים השינוי אגב לא יהיה מושלם, נראה לי חלק מהעניין, נכון? וכאילו better done than perfect, אני מאוד מאוד אוהב את זה של עדיף לעשות משהו שייתן את ה-70%, 80%, 40%, זה יותר מהאפס שהיה לנו לפני זה, וזה מאוד משמעותי, ואחרי זה אפשר לעשות עוד כזה, לשפר את זה עוד ועוד ועוד, וזה אותו ריבית דריבית שדיברנו עליו.
לגמרי, ואגב, זה לא רק שאפשר, יש משפט מאוד יפה שנאמר לי פעם. המצב שאתה רואה את התהליכים גם הוא יהיה אחרי אירוע קייזן, זה המצב הכי גרוע שהתהליך נמצא בו, כי מחר הוא יהיה יותר טוב, ואין פרפקט.
מושלם, אני מת על זה. מת, תגיד לי במי אני מצטט את זה.
אני מצא אחרי זה אחר כך.
סטיבן גלובוס אמר, זה קייזן. מגניב, אמר מה שאני רוצה רגע לעשות עליו כזה drill down, תרבות ואנשים. אז כאילו הציונות תפעולית, אוטומטית הולכים למקום של איך אני משפר תהליך, את נגעת ישר בפרויקט אגב של אנושי ואיך אני עוזר אנשים. ודרך ה-5S גם דיברת על זה שפתאום אנשים רצו, אז כאילו התחלת לדבר על זה, אני רוצה רגע להעמיק לזה טיפה, איך אנחנו רותמים את האנשים בארגון שזה לא התפקיד שלהם, חלקם כאילו מצד אחד ההנהלה, ומצד שני עובדי הייצור, שזה כאילו יותר קשה תמיד עושים כזה quote unquote, אז איך רותמים את שני הצדדים האלה לבוא איתנו לתהליכים של אופקס?
אז האמת שנגעת בנקודה, אני חושבת שהיא הכי מאתגרת, זה בעולם המצוינות תפעולית, זה איך רותמים את האנשים. אחד המראשונים שלמדתי בתהליך הזה, זה לגבי ה-early adapters, זה אלה שיקנו את האייפון הראשון, אלה שיקנו את המשקפי שמש הכי מיוחדים והכי איכותיים שיש, רק שהם יצאו עוד בלי הוכחות. זה אמת להגיע לאנשים האלה הראשונים, אלה שמוכנים לאמץ טכנולוגיה, לאמץ תהליכים חדשים ולחבק אותה. רוב האנשים הם לא האנשים האלה, רוב האנשים תמיד יגידו, אין לי זמן לזה, אני לא יכול, אני כרגע תופס לי עוד זמן, אני לא מבין מה החשיבות של זה. אבל ההתחלה, דווקא עם האנשים האלה, מייצרת הצלחות מאוד גדולות. כי לפעמים האנשים האלה כל כך רתומים למהלך הזה, כל כך רוצים אותם, זה ממש בוער בהם השינוי, שהם ילכו לכיוון הזה ויעשו אותו בצורה הכי הכי טובה שיש. זה כמו שקרה לנו בתי מלאכה. הייתי צריכה באמת בן אדם אחד או שניים, שהראיתי לו ככה תמונות שהיו בחיל, והוא אמר לי, וואו, אני לוקח את זה, אני עושה את זה. עשינו כמובן ביחד, ואז הוא פשוט הזמין את החברים שלו לעלייה לרגל. בואו תראו אותם, את הבית מלאכה החדש שלי, בואו, שמו כזה, אני כפי להציג את זה. בואו תראו. ואז הוא בעצם נהיה אושייה. אנשים עולים אליו לרגל לראות את... עכשיו, אני מזכירה לך, הוא מסגר. הוא בן אדם שביום יום שלו, הוא לא עוסק בהנדסה, הוא לא עוסק ככה בניהול, אבל הוא היה מוכן לאמץ את התהליך הזה, ולקח אותו מה שנקרא במלוא המחויבות, זה להתחיל מאלה, אני חושבת שבסוף האנשים האלה לוקחים איתם קדימה המון המון אנשים, ואני חייבת להגיד שהכרתי כל כך הרבה אנשים מובילים, שלא דמיינתי לעצמי שזה דווקא הם אלה שיהיו, אבל זה היה וואו, זה להתחיל ממש מהבייסיק. אני חושבת שהתהליך שאנחנו הובלנו בזמנו, הוא תהליך שהתחיל ממש מלמטה. אני בונה בעניין מלמטה, אני לא בונה אותו מקומה עשירית, מהמנהלים, אני בונה אותו ממש מהאנשים שככה נמצאים בחיים. בשטח, הם יודעים מה הם צריכים, הם יודעים איך לעבוד, הם יודעים מה נדרש כדי לקדם. השימוש בהם או ההתמחות עליהם מייצרת באמת תהליכים מאוד 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 מורכבים.
אני לוקח שני דברים מה שאמרת, אגב, ברמת הטיפים, זה מעניין. אחד זה יצירת צ'מפיונס, שהם כאילו early adapters, שאנחנו מגדירים אותם כצ'מפיונס, ואז הם תוכפים את זה, והשני, שזה היה במובלע, אבל מאוד אהבתי את זה, שזה, וזה גם זה קשור ל-Better Done and Perfect שאמרנו הרגע, זה לייצר quick wins. כאילו, רואים איזו הצלחה שהיא נקודתית, מהירה, והדבר הזה אחרי זה גורר אחריו המון אנשים שהם כאילו ה-long tail, וכשיש win, יותר קל כאילו לבוא אחרי...
לפחוץ. אני חייבת להגיד לך שאחד הדברים שעשינו בהם שימוש, היה לנו כזה מצגות חודשיות, שהוקרנו על מסכי ענק ברחבי המפעל, אלה אנשים שפתחו את המצגת, כלומר, אני רואה את עצמי על המסך, כולם רואים אותי, עם מלא מלא ככה כוכבים מסביבי, כל הכבוד, ומגיע המנכ״ל של האתר, אני יכול לעשות את היד, זה מייצר תחושה של, תראו מה עשיתי, זה אני, זה על הכתפיים שלי, וכל הכבוד.
עוד מגניב. נעשה רגע כזה סגווי אליך בהקשר הזה. אז כאילו מציונות תפעולית, זה מגיע מלמעלה, אבל זה לרוב לא מנכ"ל הארגון, שאצלכם אמרת, זה קצת משנה, בגלל זה אני כזה נוגע אצלך.
הנקודה אומרת שהיא קצת שונה ממה ש...
בדיוק, בגלל זה מעניין. השאלה שלי היא כאילו איך אתה קושר הנהגה ומצוינות. איך זה נראה? אצלך זה נשמע שכאילו זה בא מלמעלה, אבל זה כזה מעניין לשמוע.
אז... אני טיפה, אלך טיפה אחורה. אני חושב שאחד מהאתגרים וסיבה שבהרבה פעמים מציאות תפעולית מוטמעת כסט של כלים בסוף, זה בגלל שיש מישהו בפונקציה, שזה מוביל מציאות תפעולית, מנהל מציאות תפעולית, מובילים. לא משנה איך קוראים לזה.
שמות כנה פוטר.
והוא הבעלים של הדבר הזה, והוא צריך עכשיו לרתום ולעשות שינוי ולמשוך את האנשים ולגרום למשתנות, שזה אחלה וזה נהדר. אם אנחנו נסתכל על ארגונים שבאמת מצליחים בעולם הזה, זה בא מהטופ, בצורה מאוד אינטנסיבי,
טופ דאון,
דוגמה אישית, עם דוגמה אישית ברמה הגבוהה ביותר, וככה זה קורה. כי בסופו של דבר אנשים מסתכלים רגע גם על מי שמעליהם. אנשים אומרים, יש כמה סוגים של אנשים. יש אנשים שנוח להם איפה שמצאים, אז פחות אכפת מה קורה. יש אנשים שרוצים להתקדם, מסתכלים רגע. אני רואה את זה שמעליי, הוא פועל בצורה מסוימת, ואני אפעל בצורה דומה, כי זה הדוגמה שאני רואה.
היה... זה כמו שיקדם אותי בתוך.
כן, כן.
איך הארגון מתנהל.
וזה חייב לבוא למה. כלומר, הציפייה אצלנו, לפעמים יש הצלחות יותר טובות, יש לפעמים כישנות, אבל הציפייה היא, הפלאט מנג'ר הוא צ'מפיון של לין. ה-PTL הוא צ'מפיון לין. ה-Supply Chain Director, Production Team Leader, Supply Chain Director הוא צ'מפיון של לין. והצ'מפיון, מי שאחרי, כל הדבר הזה בכלל נמצא על הכתפיים שלו, זה המנכ״ל. הוא מביא את זה, הוא, זה הכל בא ממנו, והוא ידבר על לין כל הזמן. דוגמה מדהימה, ג'י עשו אתמול אירוע, מושקע במיליונים, שמדברים על לין, לא של ג'י, ברמה עולמית, הביאו כתבים, ספורטאים, אנשים מהצבא, רק כדי שיסבירו מה זה, הם יצאו דיפי, כלומר, לרי קול, אל אדם שעסוק מעל ומעבר, השקיע בדבר הזה אתמול 6-7 שעות, רק אתמול, לא קולט את כל ההכנות, כדי להגיד, אנחנו זה לין. הוא הפייס של זה. הוא מוביל את זה, וזה מוריד הרבה פעמים את כל ההתנגדות הזה, כלומר, either you're with us, or you're not, but ככה אנחנו עובדים. זה הדרך שלנו, ואנחנו על ידי דוגמה אישית, אגב, כן? נסביר למה זה נכון, למה זה טוב, מה יוצא, אגב, לכל אחד מזה, כן? כי בסופו של דבר, הרבה מעורות לזה.
האמי לי שלא עובד על זה.
כן, אבל אין מה לעזור לך בעבודה שלך, אני רוצה שאתה תצליח, בסופו של דבר, אני רוצה שאתה תרגיש סיפוק מהעבודה, עבודות היום הרבה מונוטוניות, הן מאוד חוזרות על עצמם, מאוד גם פשוטות, נגיד בעבר, זה למדתי ברגבה, זה מדהים. פעם הנגרים שם היו בונים מטבח שלם, בסוף היו אומרים, וואו, תראו מה בניתי, זה הולך להיות אצל לקוח.
היום הוא עושה רק את הידיות.
בדיוק.
רק את ה...
אין לו, כאילו, אין לו...
אתה את התחושה הזאת בסוף, יש לו רק את הדבר הקטן.
אז תפקיד שלנו...
זה כתוצאה מסקייל, כן, זה...
כן, כן, לגמרי, זה נדרש בצורת הייצור שלנו היום, אבל אפשר לאנשים מאבדים טיפת הגאווה, את היכולת שם לדעת בהכל, אנחנו רוצים לשמוע על זה, זה צריך לתת עניין, שהעבודה תהיה מאוד מעניינת.
מעניין, אז אתה מוריד, אני סליחה שאני קטר אותך, אז כאילו, במקום הגאווה שתגיע מהנה התוצר שיצרתי, כי יש לי בו רק חלק קטן ולא הכל כמו פעם, אז הגאווה שלי בתהליך שאני עושה בעצם.
הגאווה זה שיפרתי את התהליך, וואלה.
מעניין.
באתי לעבודה, לכל אחד יש, זה מפריע לי וזה מפריע לי וזה מפריע לי.
אז בוא נטפל.
וכבר זה לא מפריע לי, והארגון בא ונותן לי את הכלים, שיהיה לי נעים בעבודה, שאני אגיע לעבודה וארגיש הצלחה.
אמרת משהו שאני נחלק להקשות טיפה עליכם. שניכם מגיעים מארגונים לא קטנים. זה לא, זה כאילו, ג'י הלטקר, לקורד של קבוצת אדמה, זה לא ארגונים של מטבחי מושהו בנב, בוא נהיה קנים רגע. וכאילו, היה לי כמה פרקים גם על, נגיד, על חדשנות, אז שם זה ממש קלאסי להגיד את זה, של חייבים חדשנות, חדשנות זה נורא חשוב וזה, אבל יושבים בסוף אנשים, ארגוני ענק, רב בריח וסקיל, וארגונים שכאילו משאבים זה לא הבעיה המרכזית שלהם. ואני תוהה האם, לא האם, איך, כי איך זה חשוב, כי אין לי ספק שמציונות תפעולית כתפיסה, היא קריטית בארגונים גדולים, אבל היא עוד יותר קריטית בקטנים, כי זה מה שיגרון להם לסוד. שפה זה יגרון לכם להתייעל, שם זה האם הוא יחיה או לא יחיה, נכון? מצד שני, זה תהליך שדורש משאבים כדי להתחיל אותו בכלל. לתפיסתי, לפעמים מה שאני שומע. איך נגיד הייתם תוקפים את זה אם הייתם מפעל קטן?
וואו, שאלה טובה. אני חושבת שתראה, אני רגע אתחבר משהו שאמר סטיבן, כי זה דבר שהוא קריטי ונכון וממש משמעותי. אחד זה מחויבות של ההנהלה. אם אני היום מנהלת ארגון קטן, אני מקצה משאבים לזה. גם אם לצורך העניין הזה אומר בדווח הקצר, להביא בן אדם שעוזר לי להטמיע את זה, להביא חברה חיצונית שעוזרת לי להטמיע את זה, אני עושה את זה. כי בדווח הארוך אני יכולה לצמצם או לייעל את כוח האדם שיש לי. אז זה דורש משאבים. גם למפעל קטן זה דורש משאבים. אפשר כמובן להתחיל ממש בקטן, מי לצורך העניין לוחות בקרה, כדי לחבר את האנשים למה שקורה, לייצר ככה איזשהו מחויבות של האנשים, להגיע כל בוקר למפגש ולדבר על הביצועים של אתמול, אבל אם רוצים את זה בסקאלה שהיא הרבה יותר גבוהה, זה להשקיע משאב של מוביל תחום מצוינות תפעולית, של חברה חיצונית שעוזרת בתהליך הזה, בעיניי זה יחזיר את ההשקעה מאוד 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 מהר. אבל אין מנוס מלהשקיע בזה בשלב ראשון.
מעניין. כי ROI בארגון קטן הוא, שוב, הוא הדלק, זה הצורך לחיות, וזה קשה, זה מאוד מאוד קשה.
תראה, אני אתן לך דוגמה, הייתי כחלק מהאינדוסטרי 4.0, הייתי במפעל קטן, לא יקרה בשביל, אבל מפעל באמת מאוד מאוד קטן, שככה מייצר חומר שגם חומר שמעט אנשים משתמשים בו. אבל הדבר הראשון שראיתי על צוות הייצור שלהם, וזה ממש הפתיע אותי, זה איזושהי מערכת מאוד מתוחכמת, אני אומר לצוות ייצור.
לא נקס.
לא נקס, לא. גם מערכת ממש ממש טובה. המלצות הפרדי, אני... ואני חייבת לומר, אמרתי כאילו, לבחור שהיה שם, הוא היה מנהל עבודה, אמרתי לו, זה מערכת יקרה, אני מכירה אותה, אבל היא מאוד יקרה, אומר לי, נכון, אבל מה שהיא עוזרת לי לעשות היום, היא ככה לי שאני לעשות את זה רק עם האנשים שלי, ורק עם המשאבים, כאילו בעצם בלעדיה. זה שווה לי את ההשקעה. זה שווה לי את ההשקעה, כי אני מסוגל בזמן הזה שכרגע המערכת תומכת, והיא נותנת לי את האינדיקציה מסביב, להשקיע בעוד דברים מסביב. ובעיניי, גם עבור מפעלים קטנים, אז באמת היה מקום עם שתי מכונות אריזה וארבעה פועלים על כל רצפת הייצור, אבל יש מערכת שהיא וואו. זה כזה נותן לי את ההרגשה של אוקיי, שאם על שתי מתקני האריזה האלה יש לו במקום אחר עם 20 מתקני האריזה, איך אין? כאילו זה...
חושב שזה קשור למחויבות הנהלה, במשך המקומות. מה דעתך על זה? אפשר לשאול?
זה מאוד משתנה. קודם כל, מה הגדר לחדשנות? זה מה אנחנו מדברים? אני חושב ש...
אנחנו לא טיפולית, אנחנו מדברים ספציפית, כאילו, לא על איזה מוצרים אני מוכר, זה ברור.
לא, אבל יש לי תהיה להגיד חדשנות, זה אני אכניס עכשיו מכונות ורובוטים ואוטומציה ו-AI ו...
זה כל יחסית לעצמי.
נכון. עכשיו, אני חושב שמה שארגון צריך לעשות קודם כל, זה אותה בזבוזים שלו. לא צריך משהו יוצא דופן.
זה לא עולה
כסף. לא, 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 זה לא דורש את זה. תלכו לגנבה, אני, ופה אני משש ב-N, בגנבה במקום M.
אז לא, ירגן.
גנבה זה המקום שבו העבודה קורה. זה איפה שעבודה קורה. תלכו לאיפה שעבודה קורה.
רד מהמשרד לרצפת יצור.
תעמדו שם, בשקט ובכבוד, תבינו מה הסטנדרט שאתם מצפים שיהיה, תסתכלו על מה שקורה בפועל, תזהו בזדוזים. לא צריך אף אחד בשביל זה, יש ארגונים שצריכו להרים את זה לבד, יש אנשים שצריכים עזרה בשביל זה כי הם לא פנויים לכך, ואני אומר, אם אתם לא פנויים לכך, אז כנראה שאתם לא הולכים להיות חלק מזה באמת, ואז זו שאלה טובה, כמה אתם באמת יכולו להוביל את זה. תלכו, תראו. Look and see, תראו מה הבזבוזים, תחילו פשוט להעלים מה שמפריע לעבודה. אחרי זה שתגיעו כבר לבזבוזים שמאוד קשים להעלים, תרשו איפה אתם משקיעים את הכסף. קודם כל, הדבר הראשון, להיפטר מכל החרא, כאילו, מכל הזבל. להעיף את זה, להתקדם משם. אבל זה צריך להיות השלב הראשון.
אבל אני רגע רוצה להתחיל ממה שאמרת ולשאול שאלה. איך אנשים שאין להם רקע מצוינות תפעולית יודעים מה זה גמבה? איך הם יודעים מה זה בזבוז? איך הם יודעים מה משפט הבזבוזים הקיימים?
אני מתחיל.
אני, לצורך העניין, לפני שהייתי מבט בתחום הזה, בכלל לא היה לי מושג שקיים מונח כזה גמבה. אז אני גם מניחה שלמנהל מפעל קטן, לא יודעת, שמייצר שתי מוצרים, הוא לא יודע מה זה. ולכן אני, בדיישת שלי, להביא בן אדם שיתמוך לך, יתמוך בך וייעץ לך בנושא הזה, זה משאב, שווה להשקיע בו. אבל אני לבדי, כמנהלת אתר קטן, לא יודעת לעמוד ולהגיד, או, זה בזבוז, או, אוקיי, בוא נרד לגמבה. מה זה?
אז בגלל מונח גמר, שאנחנו יכולים להגיד איפה עבודה קורית, זה משהו שכוח אחד יודע להגיד. נשים רגע בצד גמר. בסדר, עושים את זה בצד פשוט חלק מהלקסיקון כבר, כן?
אבל גם בזבוזים.
ובזבוזים. שטייצ'י אונו התחיל את זה בטויוטה, לא היה כסלוק של בזבוזים. הוא בא ואמר, מסתכל, רגע, למה אתה הולך כל כך הרבה? רגע, למה
עשית
פעולה הזאת?
נכון, אבל שוב, זה האמת, כי נכנסתי לעולם הזה, בדיוק, מתוך השופר שאני יכולה ללמוד נימד.
אני כן חושב שאופם, יש איזשהו גבול מסוים, מה שאפשר לעשות לבד, ותלוי כמה מוכנים להשקיע בזה. אני יכול להגיד, אני התחלתי שדיאלוג ניפו אותי מאז... קראתי לפחות 40-50 ספרים, וובינארים, קלאסים, לדבר עם אנשים בעולם, כאילו, זה מעניין אותי, אני מת על זה, ואני יודע שזה מה שאני צריך בשביל עבודה שיהיה לפחות, אבל אני חושב אני אגיד את זה ככה, אם מנהל תפעול, ואולי צריך להוסיף לו, כן, אם הוא לא מסוגל לראות, אבל רגע, לראות את התהליך, ולזאת בזבוזים, אז משהו קצת מתפספס בתפקיד שלו, כלומר, עוד סבא, אז מה אתה עושה בדיוק?
אני כאילו לוקח מזה משהו, טיפה הצידה, הרי אנחנו הכרנו לפני זה, אבל הקונטקסט הזה, בקהילת מצוינות טיפולית. עכשיו, אני פתאום חושב על זה, וזה לעדי, אנחנו נדבר על זה, אחרי זה, שהקהילה הזאת, בשם שלה אפילו בעייתי, כי מוכבדת לאנשי מצוינות טיפולית, אבל יש המון מפעלים, הרוב, מה זה המון? הרוב המוחלט, הרוב זה לא מפעלים ענקים, הרוב המוחלט בישראל זה הלונג טייל של מפעלים של 50-200 אנשים, שאין להם פונקציה כזאת, אז הם לא יודעים להיכנס לקבוצה ולקבל את התוכן הזה. כשהתוכן הזה עם הבאזוורדים, בלי הבאזוורדים, זה לא משנה, הוא יכול לתת להם ערך עצום ולעשות את זה עם פחות משאבים, כי את אומרת, אם היה לי את הידע, לא צריך אפילו את הזמן, את הידע של מה כדאי להסתכל, זה נותן ימון. אז אנחנו נעשה מפה קריאה נרגשת לחבר'ה מלין ישראל, ולפתוח את הקהילה הזאת לגופים שהם לא מצאו לתפולית, זאת אומרת, לאנשי תפעול.
אגב, הקבוצה, חוץ מזה שצריך לבקש להצטרף, פתוחה לכולם, משמע הגדר התפקיד,
אני לא יודע להגיע, זה בדיוק הנקודה.
נכון.
חד משמעית, בסוף, כאילו, אף אחד לא יחפש אותה, כן, אני לא יודע לחפש מצוינות תפעולית אם אין לי פונקציה של מצוינות תפעולית. אז אני כאילו אומר, אנחנו צריכים לחשוב ביחד כקהילה, ולהפוך את זה למשהו רחב יותר, שעוזר לאנשים שעוסקים באותו דבר, פשוט לא משתמשים בשם הזה, ואז הם חושבים את זה בפחות משאבים, מעצם זה שהם לא משתמשים בשם, נכון? מעניין, אנחנו ניגע בזה תכף. טוב, בוא נדבר טיפה על... אתגרים ועל תקלות. דיברנו על הצלחות, וזה נחמד תמיד, אפשר להרים אחד לשני כזה יום שלם. נתחיל רגע מכזה, מה האתגרים הכי גדולים לדעתכם בעולם הזה של מצוינות, כדי להטמיע מצוינות, ואחרי נדבר טיפה על הכישלונות שלכם, אז נראה, תחילי, ובינתיים תשאול כישלונות, ואנחנו
נעשה כזה. אז אני חושבת שהאתגר הראשון, הוא באמת, כמו שאמרנו מקודם, זה הרתימה של האנשים. איך לשכנע אנשים להצטרף אליך לתוך העולם הזה? שניים זה משאבים. יש לא מעט ארגונים שכרגע אין את היכולת להשקיע בזה, לא את הכסף, אלא בעיקר את הזמן. אנשים נורא עמוסים, ארגונים שהם מאוד מאוד רזים באנשים, לא מוצאים את הזמן להשקיע, למרות שבהמשך זה יחסוך את הזמן הזה, אבל בשלב הראשון לא מוצאים את ה...
השקעה לוקלית בשביל רווח גלובלי.
נכון, נכון. מינוח מדויק. אבל באמת, העניין של המשאבים הוא עניין בעייתי. ושתיים, גם הרצון של האנשים. אנשים לפעמים מסתכלים על התהליך שלהם, אני עושה את זה הכי טוב שיש, יותר טוב מזה, לא תמצא. את צריך באמת להסביר לאנשים ולהראות להם מה הם עושים בצורה אולי קצת פחות יעילה. וזה נורא פוגע. זה נורא לא נעים לשמוע שאני
אני לא עושה את המושלם.
אני לא יעיל, אני לא מושלם ברגלים שלי. אז כולנו לא מושלמים וכולנו צריכים להשתפר. בחוויה האישית שלי, יש אנשים שמאוד מאוד קשה להם לקבל את העובדה שהם יכולים להשתפר. וגם בוא, לפעמים, אתה יודע, לפעמים להיות כזה באמצע, זה נוח. לא יכול להיות עכשיו הכי יעיל, הכי מושלם, הכי מדהים. זה נוח. והמטרה עושה את זה מאזור הנוחות הזה, זה אתגר. זה אתגר
זה בעיני. זה גם נורא מתחבר לי למה שם, לציטוט שאנחנו לא יודעים עדיין לייחס אותו למישהו. כאילו, אבל הפריים של לשים את האנשים, של זה המצב הכי גרוע שאי פעם נהיה, שזה הפריים הקבוע בהגדרה הזו.
בדיוק.
אז בהגדרה זה שאתה לא יעיל זה בסדר, כי הפריים הוא... אנחנו תמיד הכי גרוע, נכון? תמיד יש מספרים.
נכון, נכון. אבל האמת במקום הזה של ללכת רגע לכיוון של מישהו ולהגיד לו, בוא נחשוב על צורה יותר טובה לבצע את זה, זה נורא מעליב, או שבוא אני אמדוד אותך, אני אעשה לך איזושהי ככה, בגורו, אני אעשה איזושהי מדידה של KPI. למה למדוד אותי? אני לא צריך, אני הכי טוב, אני אעשה את זה הכי טוב שאני יכול. אני חושבת שאתגר מאוד משמעותי בנוסף, הוא גם לוודא שאתה מתאים את היכולת של האנשים. יש אנשים שהיכולת שלהם ברמת האדם, ברמת הבן אדם עצמו, זה הבסט שאתה יכול לקבל ממנו.
המעשיב לסביבו את הארגון פשוט.
נכון, נכון.
אתגר נוסף? או שכאילו זה הדבר המרכזי אצל כולם?
עוד פעם, אני חושב שזה תלוי במה השיטה, יחסים מלמטה למעלה או למעלה למטה, זה טיפה משנה את זה. הייתי נזכר שתי אתגרים מהותיים. אחד מהם הוא נושא של פוקוס פשוט. מה הפוקוס שלי? במה אני מתמקד?
שלי כארגון או שלי כבן אדם?
גם וגם. לאורך כל החלק של הארגון, ברמה האישית וברמה הארגונית, הארגון צריך לדעת איפה משקיע את המאמצים שלו ואת הזמן שלו, הזמן הוא סופי, זה לא אמצעי בלתי מוגבל, לגמרי, וגם כאנשים, כי הנטייה הטבעית שלנו לחבות שריפות, פשוט בטבע שלו. רואים שריפה, אנחנו הולכים לחבות אותה. זה לא בהכרח נכון. לפעמים יש שריפות קטנות, שריפה יכולה להתפתח משהו יותר גרוע.
אבל להחזיק בו בינתיים, זה שאנחנו...
אבל אנחנו צריכים לטפל ביסודות, לטפל בדברים קצת יותר מהותיים, ואחרי זה נוכל להגיע לכיבוי שריפות, ואני חושב שזה הרבה פעמים מה שאנחנו מופיעים עליו. הטבע שם פשוט נמשכים לשם. דבר שני שהייתי מסתכל, וזה מאוד מתחבר מה שדיברת עליו, זה שנות רגע צורת הסתכלות. לא מסתכל אם בן אדם עושה את התהליך הכי יעיל או לא. יכול להיות, אגב, שיכול לשפר את התהליך בפי מיליון, אולי אני לא צריך את זה כרגע, אגב. אני מסתכל מה לקוח צריך. יש לי לקוחות, יש לי בעלי מניות, מה הם צריכים? אני לא בא ואומר, מיקי, התהליך שלך לא מספיק יעיל. אני בוא אגיד, מיקי, הלקוח צריך שאנחנו נעשה פי שתיים מזה, בוא נביא לך, עושים את זה ביחד. אני לא מדבר על התהליך שלך כרגע.
דרך היעד ולא דרך התהליך.
דרך מה מצפה מאיתנו, עדה, יכולים לבוא להגיד עד מחר, זה הכי טוב שאפשר לעשות, להגיד עדיין, יש לנו לקוח שמצפה לי יותר, אם אנחנו רוצים או אנחנו לא רוצים, הקיום שלנו, השכר שלנו, אבל זה שאנחנו מודים במה שלקוח מבקש מאיתנו.
זה מתחבר לטופ דאון, אגב, קלאסי. זאת אומרת, אם ייתנו לנו יעדים קשים יותר להשגה, אז יגרום לנו לנסות להשתפר.
לפעמים אנשים גם מרגישים גיוש, אתה מבקש ממני משהו לציודי. יש איזשהו גבול, אבל עדיין, תמיד, ובגלל זה אנחנו למשל מאוד מונעים את הטאק טיים, שזה בעצם הקצב שהלקוח דורש מאיתנו, זה מה הלקוח דורש מאיתנו. אנחנו נמצא את הדרך לספק את זה בסוף. עוד פעם, כמובן, מדי שאנחנו יוצרים בזבוזים מיותרים, אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרך להשיג את זה. אם אנחנו לא נשיג את זה, חברה אחרת תבוא, תיקח שירותים של נקס, וימצאו את הדרך לספק את זה, ולא נהיה עבודה יותר. אנחנו לא נהיה חברה רווחית יותר, כי זה לא משנה אם הרגשנו יעילים או לא הרגשנו יעילים, או מה היו תחושות שלנו, נאבד ביזנס. זה לא מה שיכולים
לעשות את זה.
אגב, לקוח, צריכים רק לחשוב על זה בקונטקסט טיפה יותר רחב, שלקוח הוא לא לקוח חיצוני, הוא גם לקוח פנימי. הוא גם בעצם, הבן אדם שכרגע אני נותן לו שירות, ואני חושבת שהרבה פעמים, לשבת ולדבר עם הספק, עם הלקוח, ששניהם באותו ארגון, שניהם משרד יד משרד, ורק להבין מהם מה אתה צריך שהוא יעשה טוב יותר, או איך תקבל שירות טוב יותר. אני כרגע עושה תהליך כזה, תהליך ממש דומה בליקורד, זה מרתק לשמוע מה אנשים חושבים על השירות שלך, ומה הרעיון לשיפור קטן בתור לקוח שיעשה לי את היום. וואי, זה דברים כל כך קטנים, אתה אומר לעצמך, זה באמת מערכות CRM של עוד קליק או פחות קליק, ונתן לך שירות עוד יותר בזכות זה. העניין של הלקוח, זה נקרא VOC, Voice of Customer, באמצעות תפעולית, הוא נושא כל כך חזק ודומיננטי, לוקח המון המון זמן, אבל הוא משמעותי, כי בסוף אם התהליך קורה בינינו, ספק, לקוח, ספק לך בצורה טובה יותר, זה משפיע על כל השרשרת בארגון.
הבאתי רעיון מגניב, אז כאילו, מיינדסט של שירות לקוחות, שאני שוב אמר בצורה מאוד נכונה, הלקוח זה לא בכך הלקוח החיצוני בסוף השרשרת, כאילו, אני בתוך שרשרת ארוכה, אפילו בתוך קו היצור, טאק טיים, אני נמצא כאילו, אני מבריג את הפרזולים בתוך הארון של רגבה, לפניי מישהו חתך את העץ, ואחריי מישהו יעשה על זה לקה, בסדר? אני כזה זה. הוא הספק שלי, הוא הלקוח שלי, אם אני אביא לו את העץ הזה עם הפרזול בכיוון הנכון, זה יקל עליו לקבל את זה כדי, אני נותן פה חברה דוגמה כאילו מופשטת כזאת. אז אם אנחנו נגרום לאנשים גם טופ דאון, גם בוטום אפ, כאילו בשני הצדדים, מבחינתנו מארגון, להיות במיינדסט של אני משרת מישהו, אני נותן שירות לקוחות מדהים, ואני רוצה לתת שירות לקוחות מדהים יותר, אז כל השרשרת ישתפר כל הזמן. כשהרבה פעמים, אגב, בארגונים זה לא כל כך ככה, נכון? זה כזה, הוא מציק לי, הוא נותן לי את זה לא מספיק טוב, ואני לא מדבר איתו על זה בכלל, ומה אכפת לי, איך הוא מקבל את זה, עשיתי את העבודה, עוד נכנסתי את הפרזול לתוך ה...
יותר מזה, אני אומר למנהל שלי קבוע, שהשירות שאני מקבל, אני מחליטה, הוא שירות לא טוב, אבל האם אני עושה עם זה משהו? האם אני הולך לומר לו, תקשיב, ברמה שאני תקשיב, אחי, אם תעשה את זה ואת זה, זה יעזור לי מחר מוקר, עשית את זה יותר, הרבה יותר מהר, זה לא קורה. וזה עולם שבו מצוות תפעולית שמה רגיל, אומרת להם, רגע, חברים, יש לכם בעיה, בואו נשאר נדבר. בואו רגע נראה איך אתה יכול לעזור לו, איך הוא יכול לעזור לך.
זה רק מצמצם, וואי, הבאת לי, אני אף על זה רגע.
יאללה, טוב.
יש כאילו, דיברנו על מצוות תפעולית כזה כמשהו ארגוני, נכון? דיברנו איך עושים בארגון קטן וכאלה, אבל בסוף, אם אני מצמצם, אפילו לעניין הנקודתי, לטרנזקציות בין מיקרו לקוחות למיקרו ספקים בתוך הארגון, ומתייחס רק אליהם במיקרו כל פעם, אז כל אחד כזה משפר לי באחוז אחד, ואנחנו מסתכלים בריבית דריבית שהוא בתוך הארגון, זה יכול להיות game changer דרך הסתכלות מאוד מאוד מיקרית על הטרנזקציות בתוך הארגון. שזה לא משנה אגב בתוך קו ייצור, בטיפור, whatever, בכל מקום. מעניין ממש. בוא נדבר על כישלונות. אוהבים כישלונות? אני אוהב כישלונות.
לא, אבל זה חלק...
אני באמת אוהב.
אני אומר,
לא,
אני איתך.
לי אגב, כאילו זה... אני מגיע מעולם של כזה יזמות וכאלה שברות, ונפל לי הסימון רק השנה, כאילו מה זה הצלחה, איך אני מגדיר הצלחה, שאני את ההגדרה שלי להצלחה, וזה בסוף כמות הכישלונות ששרדתי. צריך הצלחה אחת, אבל מלא מלא כישלונות שכאילו אני צריך לנקות אותה מהר כדי להגיע להצלחה, זה כזה, זה שינוי תפיסתי. אתה יכול לספר על זה פרויקט שכזה, אתה יכול להגיד, נכשלתי בגאווה,
מן הסתם, במסגרת... במלא מקום נכשלתי, ואתה יודע, זה גם לא... לא הייתי רוצה להגדיר את זה ככישלון. תומס אדיסון, שהוא מי שבעצם...
תהליך למידה.
מי שפתח את ג'י, תומס אדיסון הוא המקים של ג'י, דיברו איתו פעם על תהליך של יצירת הנורה, למרות שכנראה שהוא העתיק את זה מישהו אחר, וזה כבר...
כן, יש מה, זה משמחו.
זה מה-random facts, מילה אקראים. אבל שאלו אותו, כתב באב שאלות, איך זה מרגיש להיכשל 100 פעם ביצירת נורה? אמר, לא נכשלתי 100 פעם, עשיתי 100 ניסיונים. סליחה. והצלחתי בפעם 101. אז אני חושב שזה קודם כל הגישה בריאה, כי ברגע שנותנים איזשהו קטלוק של כישלון, זה בין נותן תחושה לאגו של וואלה, נפלתי וקשה להתגבר על התחושה הזאת.
אבל רגע, אני חייב להגיד משהו סתם, כי זה כאילו זה מעסיק אותי ביום יום בלי קשר רגע לזה. אני מסכים איתך מאוד בעניין הזה, אבל בגלל שמשתמשים במונח כישלון בחוץ, אז לי היה נורא חשוב להטמיע את המילה כישלון על אף המטענים הרגשיים שלה, ולהתייחס אליה כמשהו חיובי, כי אני צריך לעבור 100 כאלה כדי ב-101 להגיד, תעשיתי את הנורא. דווקא את המילה כישלון אני התחלתי לאור.
ולשלום את הקונוטציה.
בילו, את הקונוטציה האישית עבורי, עבור מה זה כישלון. כישלון זה תהליך,
לגמרי. אז אני יכול לתת דוגמה אחת, היה איזושהי עבודה, אני אקח מרגע, פחות מהמקום שאני נמצא בו כרגע. עברנו התהליך של ניהול מלאי בתוך הפורנירים שלנו. היה שם בלגן.
פורניר, רגע, זה ציפויים, נכון?
ציפויים, נכון. כן, שאנחנו מדביקים בסוף לדיקטים או לעצים. היה שם בלגן אטומי, נכנסנו שם, עשינו עבודה, כולנו יצאנו שם, טפחנו לעצמנו על השכם, תמונות, הצגנו למנכ״ל, לסמנכ״ל תפעול, כולם הרימו אחד לשני איזו עבודה שעשינו. באחרי חודש וחצי, אין זכר לכלום. לכלום. עכשיו, רגע, איך זה יכול להיות? עכשיו, התגובה האינסטינקטיבית שלי, שזה מה שאני התפתחתי איתו עם הזמן, הייתה, חבר'ה פה לא עושים את העבודה שלהם, הם לא שומרים על מה שקבענו. הרי עשינו את זה ביחד איתם, אגב, כן? טעיתי מאוד, כן? אבל פשוט בגישה מכתחילה טעיתי. אבל זה כישלון לשמר, שאולי, אגב, זה אתגרים, שימור,
זה העניין.
זה כנראה האתגר הכי גדול, כי הרבה יותר קל לשנות. לשנות זה קל.
מגניב, גם זה, עשינו תהליך, אנחנו מתארים בפיורנירים, ואתה היה ברמה,
אני יכול לרדת 10 קילו, אבל לדאוג שאני לא יעלה זה. כן. אז השימור זה מאוד קשה, והמון פעמים בזה נכשל. ויש גם דברים אחרים, אני יכול להגיד שניסיתי להרים פרויקט שהיה אמור לשנות, זה אני כן מדבר על ג'י. לשנות איך שאנחנו פותחים קונצרני, בעצם אנחנו פותחים בעיות של בטיחות, של EHS.
EHS.
ואני חשבתי שיש לי פתרון
מאוד טוב. שוב בשביל המינוחים, environmental, health ו-safety.
Safety. ואני חשבתי שהבאתי פתרון מאוד טוב, שבעצם נותן לכל אחד לפתוח משהו בשפה העברית, במקום בגלובלי, בצורה מהירה יותר, אני השקעתי בזה לא מעט מאמצים, ובסוף פשוט זה לא התקבל כל כך טוב, כן? עכשיו, הכישלון האישי שלי זה שלא חקרתי יותר לעומק רגע מה החסמים היום. כי אני באתי עם פתרון מראש, שזה הרבה פעמים
יוצר את הכישלון. הנחת שהעברית והאנגלית זה הבעיה, ולא...
גם, ועוד כמה דברים, שדות מיותרים, גישה, אבל הבנתי שזה משהו אחר, שזה מאוד חשוב אגב תמיד. בואו נבין מה הבעיה, לא מה הפתרון. בואו נתחיל מה הבעיה, משם אחרי זה נמצא מה הפתרונות, אבל לא הפוך. וזה קורה לא מעט פעמים, זה גם איזשהו נטייה, צריך תמיד לשים לב. אני חושב שאני יודע את הפתרון, לרדת קצת למטה יותר. אבל וואלה, כל הזמן, כאילו באמת, זה נשמע אולי לא טוב, אבל כל הזמן נכשל.
אני אומר, אני מאוד מתחבר לזה. שלך?
נזמין, אין כישלונות, אף
רק הצלחות.
רק הצלחות, לא, אבל אני רגע, קודם כל אני אתחיל למה שסטיבן אמר, אני חושבת שבסוף העניין של השימור הוא נושא קריטי. אני באמת זוכרת לא מעט מקרים שהתאכזבתי מאוד מעובדה שעשינו עבודה כל כך קשה על תהליך כזה או אחר, ואז שבועיים שאין עליו בקרה, כי יש חופשות ויש חגים, אתה חוזר והתהליך הזה מת. כאילו, באמת... אני חושב שזה נובע במקום שאולי אנשים לא האמינו בו מההתחלה, וטיפה ככה דחפתי יותר מדי, אבל ברגע שהפסקתי לדחוף, אז הוא כבר הפסיק להתקיים. אז נוצא השימור...
רגע, סליחה שני, זה נורא מתחיל למה שאמרת קודם, ואני כאילו קצת נגדתי למה שאתה אמרת, של דווקא תהליכי טופ דאון לדעתי הם פחות טובים בהקשר הזה, כי כשזה מגיע מלמעלה, אז האינסנטיב של העובדים הוא יותר נמוך. אם אתה מצליח לגרור אותם לעשות תהליכי בוטום אפ, אני מבין שאתה דיברת על מאיפה מגיעה המוטיבציה של טופ דאון, זה אני מסכים לגמרי. אבל בסוף תהליכים לדעתי כדי לגרום להם להשתמר.
אז אם נדייק את החלק הזה, הטופ דאון כמובן זה במי מוביל את הדברים ומי מהווה דוגמה.
כן.
זה החלק הזה. אבל התהליך הוא דו כיווני, יש לנו ביטוי שנקרא קאצ'בול, שזה בעצם זה בא מלמעלה, יורד למטה וחוזר מלמטה למעלה. כלומר, זה חייב להיות משתי הכיוונים, זה לא... וממש נדייק את זה. זה לא שמלמה לבוא, גילו, אתה הולך לעשות ככה וככה עכשיו. זה הפוך. הדוגמה האישית תהיה...
אני
בא לתמוך בך. מה הקשיים שלך? מה הבעיות שלך? בוא תגיד מה אתה חושב שהדרך לפתור את זה. אבל זה עדיין מגיע מהטופ. כלומר, הוא זה שיוביל, הוא זה שיקדם, הוא יעשה את הקואוצ'ינג למעשה. זה מה שאנחנו מצפים מכל מנהל ומכל בכיר יוצא ומכל מוביל. וככה, מבחינתי זה עדיין, זה מגיע מלמעלה, אבל זה עוד פעם, זה לקחת את ה... ולתת את הכבוד ואת הכלים למי שנמצא את העבודה בתכלס, בוא נפתור משהו.
קטן אותך עם הכישלונות.
לא, אני... לא, לא, אני נורא נורא מסכימה. אני חושבת שבאמת, אני אתן דוגמה, למקרה שבאמת הקמנו לוחות בקרה, אל מול צוותים תפעוליים, מאוד רחבים, נפגשים ככה כל בוקר, מדברים על הלוח, מדברים על התוכן שבו, מדברים על מה עושים מחר טוב יותר כדי לשפר, ואז אתה מגיע שבוע אחרי, ואתה רואה שאף אחד לא מגיע ללוח. המנהל עומד על הלוח, מחכה, ואף אחד לא מגיע. זה חזבה, זה כישלון, זה כתחושה שהיא, מה, לא אכפת להם? אבל זה לא שלא אכפת להם, אנחנו כנראה עשינו שימוש בכלי, שהוא לא הכלי הכי מתאים לתהליך הזה, זה לא הכלי לתקשר לתהליך הזה בצורה טובה. אני חייבת להגיד שהיו מקרים שיצאנו מכישלונות, והרמנו את זה בחזרה, אבל היו מקרים שזה פשוט נשאר ככישלון ולא הצליח להתרומם.
אמרת משהו שאני מת עליו גם, סליחה?
טוב.
אחריותי. כאילו, זה שהם לא הגיעו ללוח,
זה לא...
אני לא בניתי את הלוח נכון, וזה כאילו, שוב, זה פעמים נורא חשוב.
נכון, נכון. באנגל שאתה מבין את התהליך הזה, אתה תומך באנשים ועוזר להם לקדם את התהליכים האלה. אם בחר תהליך, אם אני אוהב את תהליך שהוא תהליך לא נכון, או לא מדויק, או לא מותאם לאוכלוסייה שמולה זה עובד, זה לא יקרה.
לגמרי.
זה לא יקרה.
טוב, חלק שמאוד מאוד חיכיתי לדבר עליו, וזה טיפה על העתיד, ועל מגמות וטכנולוגיות, וכולם מדברים עם ChatGPT עכשיו, נכון? אני אלך עם סוף. חלק
כמו
נכתבו על ידי ChatGPT, וכזה.
מדברים.
בשיתוף ChatGPT, לא לבד. והייתי רוצה לשמוע איך אתם מיישמים כלים כאלה. ChatGPT כשם קוד, כן? זה לא רק Generative AI, סליחה, אני אתקרב. Generative AI ו-IoT ו-Big Data ועוד מלא מלא כזה, שלוש אותיות וארבע אותיות באנגלית, על איך אתם מיישמים את זה לתוך התפקידים שלכם בתוך המצוינות. הייתי שמח לשמוע.
אני אתחיל. אני רגע אומר ש-ChatGPT זה עולם שנחשפתי עליו בהרצאה מרתקת של פורום נשים בתעשייה, וככה גם לכל היכולות שלו. וממש כרגע אני מתחילה סדרה של הדרכות בליקורד לעובדים באמת מכל התחומים, לא רק למנהלים, להמון המון צוותים, של הדרכות, של מה זה ChatGPT, איך עושים בו שימוש. טיפה כזה להכיר את החבר הזה, וזה בכוונה אני קורא לזה חבר ולא אויב, ומבחינתי קו-וורקר, הוא לא מחליף אותי מחר בבוקר, הוא כן משמש לי עוד מוח. במהלך יום עבודה להשתמש בו, אני עושה בזה שימוש נורא משמעותי. זה עניין לפי שדברים קטנים שאני לא תעצמי, עכשיו במקום להתחיל לחפש ולקרוא מאמרים ולהסתכל מי שככה מצויב על תהליכים שקורים, אני שואלת אותו, היי צ'אט, תגיד, אתה יכול לעזור לי עם זור?
בסוף, בואי נתגור את הפינה.
אני לא מסתמיד תודה, אני לא יודעת למה.
עכשיו, גם אני, אני מרגיש לא בנוח לא להגיד תודה ובבקשה.
אז הוא אומר לי, you welcome, it was a pleasure to serve you. אז אני, אוקיי, זה כזה נורא מוזר. אבל אני אומרת לו תודה, זה בעיה, למרות שהסבירו לי שלא צריכים להגיד
תודה. שלא חייבים.
לא חייבים.
תן מענה בכל מקרה.
Anyway.
עד שהוא ירצח את כולנו.
אבל זה באמת ידע מאוד מאוד מקיף, מאוד רחב. שוב, זה ממש מוח שני. זה מישהו שנמצא בשולחן, עובד איתי. הוא לא יכול להחליף אותי כרגע, אני מניחה שעוד כמה שנים, התשובה
אחת השמעית. אנחנו נוח כולנו בים, לא, זה אסטרטק.
אבל...
אתה תתת לי דוגמה, נגיד, סתם שוב, עד כמה ספציפית שאפשר, של שימוש שעשית בו, זאת אומרת, וואו, זה ממש כאילו...
כן, אז האמת היא שהיינו, החלפנו את זה שהם ככה סוגים של אריזות, משהו טיפה מורכב, היינו צריכים לעשות בדיקה של חדירות חמצן ולהשוות בין חומרים שונים. עכשיו, די תאפשר להתחיל לחפש חדירות של חמצן בפוליפרופילן, בפוליטילן, בסוגים. אז אמרתי לו, היי, זה לי השוואה בין חדירות חמצן בכל החומרים האלה. ואז הוא אומר לי שמקום ראשון זה, נגיד, פוליפרופילן, אחרי זה פוליטילן, ואחרי זה, או מקום ראשון זה היה דווקא אלומיניום. אז אני אומרת לו, אוקיי, אבל אני רוצה שתקבל את זה למספרים. תן לי ממש נתונים מספריים. ואז הוא מראה לי, אז אני כזה מראה את זה בישיבה, כולם אומרים לי, איך נדע, איך נדע? מראה את זה בישיבה, היי, הנה, אלה הנתונים. כאילו, זה מרמה של, במקום שיקח לי שעתיים להכין, על תסמך כל המאמרים האלה, קח לי 3 דקות. הייתי בשוק. הייתי בשוק, וגם שזה הביא היה בשוק, אני חייבת לומר. אבל זה הרים לי מאוד להראות את הצורך, ולא לפחד מהכלי הזה. שזה באמת, באמת יתרון אדיר, אדיר היום בחברה, שיש לך באמת, אפילו שיש מהנדס AI, שבאמת...
היום זה יתרון מחר, אגב, זה הכרח. זה כבר...
נכון, נכון. זה די כזה כמו שבעבר לא היה בשום חברה מנהל פלטפורמה של דיגיטל, מנהל פייסבוק, אינסטגרם, היום אתה חייב את זה, זה חלק מהקור של הארגון. אני אוהבת העולם הזה מאוד, אני חושבת שהוא הולך לכיוון מאוד מאוד נכון. כן, צריך לומר שחיסרון משמעותי כזה שיש, זה שבעצם הוא סיים את הלמידה שלו איפשהו לפני...
אז אחת, טוב, ימשיכו.
כן, כן. אז ככה, דברים שהם נורא 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 חדשים מאתמול או משלשום, זה דברים שפחות
יהיו... כן, משהו מגניב על זה גם. סטיבן?
אז אצלנו קצת אני חייב להודות לפחות בעולם של הייצור, פחות. יש לנו AI שאנחנו מפתחים בעצמנו לטובת המכשור הרפואי שלנו, ומכיוון ש...
חייבת של הפרודקט, אילו זה...
כן, אבל ברמת ה-Medical Devices, בייצור שלהם לפחות, אני לא יכול להסתמך למשל על הסיכום של ChatGPT, שנעשה לי מספרים מסוימים, כי מספיק שהוא, וזה קרה לא מעט פעמים, שהוא לקח מקור לא נכון, זה יכול להשתמע בחיים של בן אדם, כי זה ברמה הזאת.
כן, איזה דיברתי לאונויזרום הוא על ג'נרט.
לא, לא, והם לא יקבלו את זה איתנו, מאיפה הבאתם את המידע, עשינו חיפוש ב-ChatGPT, בבר, במשהו אחר, זה לא יעבור טוב. אני חושב שלעבודה האישית שלי, בעבודה אדמיניסטרטיבית שיש אצלנו, בבק אופס, דברים כאלה, יכול להיות משמעויות מאוד מאוד גדולות. מה שאני רוצה להתחיל כאן לצאת גם זה, לקצור קצת עבודה שאני עושה על מצגות, כאילו, אני לא צריך להשקיע כל כך הרבה זמן, זה, בטח את מכירה, זה יכול לקחת שעות, ותראי כמה בן אדם יש לו את ה-OCD שלו, ומתחיל את הקהל על דברים קטנים. RPA זה כן מה שאנחנו משתדלים יותר...
Project Automation.
נכון מאוד.
מילה.
זה מאוד עוזר לנו בתהליכים של רכש וכל מה שקורה מבחינת מחשובית.
תכלס, אתה רוצה להסביר שאני אעשה ממילה על זה? שם בגדול כלים שמתחברים נגיד סתם, יש לנו SAP ו-ERP ולא יודע, עוד איזה מערכת לחילן, לא יודע, למשכורות, אז זה כלי חיצוני שיעשה קליקים עבורנו בתהליך של הוצאת משכורות. הוא ימצא את העובד בסאפ, ישים אותו בחילן ויוציא את המשכורת אוטומטית, וזה חוסך לפעמים משרות שלמות שאנשים שהיו עושים קליקים סתם. נכון, זה כאילו ה...
לא הייתי אומר משרות, כי בעניין אנחנו לא חוסרים משרות, אבל...
לא, זה סבבה אומר לעשות משהו יותר פרודוקטיבי.
זהו, מפנים את הזמן שהבאדם לעסוק בדברים חשובים יותר. אבל כן, אז אנחנו יותר בעולם שמנסים להכניס יותר RPA.
אפשר לשאול איזה מוצר אתם משתמשים, או שאתה מעניין?
אני לא יודע להגיד איזה מיני, אני לא יודע אותו, אבל...
לגיטימי, לגיטימי. מגניב מאוד. אגב, סתם משהו מגניב לגבי ChatGPT וכאלה, פיצ'ר שאני מת עליו, עשיתי עליו גם פוסט כזה בקהילה שלי בישראל. ב-GPT פלוס, שאני מנוי אגב מהם הראשון, אתם לא תעשו את זה.
זה בעצם הגרסה.
הגרסה בתשלום, 20 דולר, גרסה 4, אבל יש להם עוד כל הדברים, נגיד קוד אינטרפטר, זה יכול לפתור עורך קוד בשנייה ולהריץ אותו.
פלאגינים, כל מיני...
דברים, life changing, באמת, אומרתי זה. ביום יום אני עם טלפון שם, מה שנורא מגניב, אז אתה יכול לזרוק לו אקסל, ואתה אומר לו, תגיד לי איזה אינסייט מעניין אפשר להוציא מפה. אז זרקתי לו אקסל של אפטיים של מכונות, CNC כזה, 500 במפעל, והוא פשוט יפצר לי במקום, זה מדהים בעיניי, על סמך הדאטה שלי, גרפים, ואז הוא אומר לי, שים לב, מכונה 14, נוטה להיות עם דאונטיים יותר גבוה, תבדוק למה, וכאילו היה שם גם כאילו היסטוגרמה של סיבות, אז הוא אומר, מכונה 14, יש לה יותר בעיה של, מה זה היה, ספינדל היה נשבר יותר, לא זוכר מה, וזה זה מדהים, זה מדהים, זה דברים שהייתי צריך לשבת ולחשוב מה השאלה, ואחרי שחלפתי מהשאלה לחשוב איך אני בונה את זה ב-BI, ואחרי זה לעשות את השאילת, את SQL, פשוט זרקתי עליו את הדאטה, אמרתי לו, מה לדעתך מעניין פה? וזה באמת, זה game changer בזמנים של...
תראה, אני חושבת שהעולם הזה של AI, זה ממש מהפכה. זה מהפכה התעשייתית, מהפכה תמיד, זה מהפכה. זה כל העולמות של האינדוסטרי 4.0, אבל ההשפעה של AI בעיניי, על המצוינות תפעולית, ועל ההתיידות בתהליכים, ועל ניתוח תהליכים היא גדולה מאוד, והוא תגדל בהמשך. זה...
אני... זה עתיד. מאוד, אני חושב שיש פה הסכמה רחבה סביב השולחן המטורה הרומנטית פה. טוב, רציתי לשאול טיפה על מגמות, כאילו איזה מגמות אתם רואים בעתיד של מצוינות תפעולית, אז AI, אני חושב שכולנו מסכימים, כולם השתמשו בג'נרטיב יותר, פחות, בווקטורים נכונים, לא בכל מקום, כי יש דברים שזה לא הגיוני בשלב הזה לפחות. איזה עוד מגמות נגיד אתם רואים?
אני חושבת שארגונים שהם תעשיות כבדות, יותר מסורתיות, יותר שמרניות, ייכנסו לעולם הזה מאוד חזק, גם בתחום של מצוינות תפעולית וגם בתחום של של האינדוסטרי 4.0, מהסיבה הפשוטה שיש היום המון 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 מתחרים על עולמות שבהם פעם אתה היית היחיד שעושה את זה. זה מתחרים מסין, וזה מתחרים באיזשהו ככה גלובל מרקט אחר, וזה גם הדרשות של הלקוח לקבל דברים הרבה יותר מהר, הרבה יותר זול, הרבה יותר בצורה איכותית. זה מדהים, כי אני חושבת שבסוף ארגונים שיש להם מתקני ייצור בני 30, 40, 50 שנה, מכניסים כלים כאלה לעולמות התפעול, זה לא מובן מאליו. זה אוכלוסייה שקשה לה לפעמים לקבל את הכלים האלה, היא לא מבינה מה זה אומר, אבל כולם הולכים לשם.
אז זה אגב, מביאים אני רענות היום זה. כשאת אומרת אוכלוסייה שלא רגילה לראות טכנולוגיות, אני שומע את זה המון. אני חושב שהפיצוח לדבר הזה, הוא לתת להם כלים שנראים כמו מה שהם רואים בבית. כי כל העובדים שלנו, ולא משנה אם זה המסגרים, עובדי היצור ועד המנכ״ל, אני חותם לך, יש להם כנראה פייסבוק, או המחלסניקי, או אינסטגרם, או whatever, נכון? ואם הכלים שניתן להם יראו יותר כמו פייסבוק, ופחות כמו מסך של סאפ, סליחה סאפ, אני חייל לא נגד זה, עם מיליון שדות, וצריכים לדעת ללחוץ F9 שלוש פעמים כדי לקפוץ לעשות, ותנו לי את זה מונגש, כמו שאני מצפה לראות כלים דיגיטליים, כמו ChatGPT, שזה ידבר איתי בסופו שאני מבין, אז זה לא משנה. נכון, כי האנשים האלה בסוף יודעים שאתה משתמש בטכנולוגיה, פשוט לא בטכנולוגיה שלנו, מסלול להם טכנולוגיה שאתה משתמש בה.
נכון, אני החלטה להגיד לך שהצורך העניין, אני רואה את זה היום המון אצלנו בבית, הילד שלי בן 6 יכול להגיד לי, אם שלי ChatGPT, אם אפשר לנחות על ענקי הגז. עכשיו, ילד בן 6, הוא לא יודע שאי אפשר לנחות עליהם, אבל הוא רוצה לשמוע את ההסבר המקצועי לזה. אז זה מה שנקרא להתאים טכנולוגיה. אגב, גם נתון מעניין, אני שומעת להתאים הרבה מנהלים בארגונים שונים שמפחדים על העובדים שלהם להתאים טכנולוגיה. אבל חכו, בואו נדבר עם העובדים. בדיוק, זה בדיוק זה. אז הם דואגים על איך הם יקבלו את הטאבלטים האלה בחדר הייצור.
יש להם שלושה טאבלטים בבית.
הם לא קבלו, הם יקבלו, הם חיים את זה.
מה דעתך, המגמות?
וואו, אני חושב שאתם דיברתם עליהם, מה שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, עוד לא, אבל הוא יהיה מאוד משמעותי, הוא נושא של הדפסות.
Additive manufacturing כאילו?
כן, יש מקומות שלקחו את זה במקום פסיכים כבר, כן, GM אני יודע, חסכו, במקום להזמין כל מיני חלקים שהיו צריכים לעשות עם custom made, חסכו איזה 8 מיליארד דולר או משהו כזה.
לא ספק ספק שהם כאילו...
אז דברים מטורפים, עכשיו זה גם, זה מונח את אחד מה... הרי יש לך איזושהי הגבלה בספליי צ'יין. היום כמוזמינים את הכל מסין, אולי מתחיל קצת עודו והכל, כן? תייצר אצלך בבית, כי הוא עד חכה, תוריד את הלי טיים שלך.
כן, הלי טיים יורד לאפס.
בדיוק.
יורד לזמן שלוקח את הלי-טיים.
ותעשה just in time, במקום להזמין לפי איזשהו מינימום, אני צריך להזמין 200 חתיכות, אני צריך כרגע רק אחד, אחרי זה מחזיק עודף שמלאי, זה יוצר המון המון בזבוזים. אני חושב שזה הקפיצה הראשונה שתהיה לנו. הקפיצות הבאות כנראה יהיו אוטומציה, יהיו AI כנראה, אני טועה לפעמים עד כמה זה באמת הופך אותה יותר יעילים, מאשר יותר, זה נראה יותר סקסי, זה נראה יותר טוב, זה לא תמיד יותר יעיל.
זה נזהר בין הבאזוורד לבין הערך של הבאזוורד.
לא, יש פעם, טסלה דוגמה מאוד טובה אגב, שהם לקחו והם פתחו את המפעל, הכל האוטומציה, מאסק לקח 20 צעדים אחורה, אחרי כמה שנים, כי האיכות שלהם היה ברצפה, אבל זה הגיע מתישהו, ואז שאלה כמה אנחנו מפיינים את הדור הבא שיתמודד עם זה, כי הרבה מהמנואל לייבר כבר לא יקיים, אז כולם צריכים להיות ברמה של מהנדס, מאוד קשה להביא את כולם למצב הזה, זה לא פשוט.
אגב, משהו נורא מעניין שקרה בהקשר הזה, כולם בנו על זה שיוחלפו קודם כל עובדי הצווארון הכחול. ואז יצא עולם כאילו Generative AI ו-GPT, ודווקא הראשונים שחוטפים את המכות הכי לרקוד בשוק העבודה, זה צווארון לבן, זה יוצרי תוכן, וזה בדיוק הפוך למה שכולם ציפו שיקר, אז אני לא בטוח שאוטומציה, אגב, זה מה שמחר בוקר החליף את הצוואר הכחול. וכמו שאמרת, דוגמה עם מאסק, ויש רעיון מדהים איתו, שהוא מראה איך בטסלה, נראה לי, ב-S-Play לדעתי, יש מישהו שמכניס איזה קאבל, שואל איתו, רגע, למה רובוט לא עושה את זה? זאת אומרת, שמה, אבל אדם עושה את זה יותר טוב.
כן,
רובוט לא עושה את זה יותר מהר, נקודה.
אבל אני מתחיל להרגיש שאנחנו מגיעים למצב, ויעזור לזה.
ברור.
איך נייצר את הרובוטים שכן מסוגלים לעשות את הדיוק שיש לבן אדם שאין היום לרובוט.
איך הרובוט ילמד את זה בעצמו ולא יצטרף כאילו לתכנת אותו עכשיו שלושה ימים כדי לעשות סטאפ.
נכון. גם אוגמנט, אוגמנטד ריאליטי, גם כן חלק מאוד, אני חושב שזה בעתיד הקרוב שלנו, מייקרוסופט, תראו את הולולנד שלנו כבר כמה פעמים, שם דברים מדהימים, פשוט שים מישהו משקף, תראה לו מה הוא צריך לעשות, זה יוריד את הזמני הכשרה ולמידה.
אני חייב להגיד על זה משהו, זה תחום שאני גדלתי בו ממש. גם בחברת הדרכה שכזה יצא לי לנהל, וגם בנקסבוס, אז AR, עשינו כמה פרויקטים, אני אגיד חברות גדולות כזאת, א', הקוסט מאוד גבוה עדיין, תיקח זמן שזה ירד, גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכן, אבל מה שאני ראיתי משמעותית מאוד, זה שמייקרוסופט, כדוגמה טובה, הולנד 2 אפילו, שהוא כאילו כבר הרבה יותר קטן וזה, הממשק עדיין אנשים לא רגילים לו. אז העובדים שכן רגילים לפייסבוק, מה שדיברנו קודם, רצפת הייצור, עוד לא רגילים ללשים את המשקף הזה על הראש. אז אני מניח שמשהו נגיד 5-10 שנים, שזה יהפוך להיות הטאבלט שלהם בבית, הוא גם הולך להיות הזה של אפל, אז אחרי כך הם קוראים לזה של אפל, יש לי אנטי לאפל אוטומטי, סליחה.
או, כנל, אבל הם פורצי דרך בדרך כלל, כן יובילו ל...
זה נהיה מוצר שהוא כאילו קונסומר גרייד, שלכל אחד בבית יש משקפי AR, כמו שה-VR אגב נהיה הרבה יותר משמעותי בבית, נכון? אז ואנשים ירגישו בזה בנוח, אז גם בשוק העבודה זה יותר הרבה יותר רלוונטי. החברות שמתחילות היום, כמו שאמרת, שכבר עושות את הסנונית הראשונה של החדשנות, שמרנים את זה כחדשנות קיצונית, הם אלה שיהיה להם הרבה יותר קל להטמיע את זה אחר כך, כשכבר יהיה קל לעשות את זה. אז אולי הולנס, זה הולנס 8, לא משנה, אבל צריכים להיות שם כדי לעשות את זה, אבל זה נגיד ארגונים קטנים מהיכרות בלתי.
אז זה רחוק מאוד.
אי אפשר, פיזית בלתי אפשר. אין, לא את הקפסיטי, לא את המשאבים, כלום, זה לא יכול לקרות. כרגע, 5 שנים.
זה גם אומר, אגב, מיקי, שגם לחברות כמו שלכם, בעצם יידרשו לפתרונות הרבה הרבה יותר חדשניים ומיוחדים כדי להיכנס לחברות, כי זה כבר נהיה כזה מאוד ניסויים, או שזה יהיה מאוד שגרתי להפסיק דבר כזה ברצפת הייצור, וזה ידרוש מהאנשים שלכם לחשוב שנייה, אוקיי, מה הנקסט סטפ שלנו?
אני מת על זה משתי סיבות. אחד, כי זאת הסיבה שאנחנו עושים פרויקטי AR, אמיתי, לא כי אני חושב שזה ייתן ערך היום, וגם הלקוח מבין את זה, אלא כי זה שם את הלקוח בפוזיציה עוד יותר טוב עוד 5 שנים, כי הוא זה שעשה את זה אז, ואותנו בפוזיציה להגיד שאנחנו כבר 5 שנים עושים את זה, כשנוכל למכור את זה אז.
בדיוק.
הדבר שמפתיע אותי, הדבר שיש רציתי להגיד, שאנחנו כאילו מוצר שהוא על גבול הקומודיטי, אנחנו מערכת ניהול ייצור, וזה לא דיברנו על זה כאן, שוב, זה לא מאומן, אז זה, אבל כשהתחלנו את הביזנס הזה, אני ציפיתי שלא היה לי שוק, אמיתי, ציפיתי שנבוא לכולם, מה שאת אומרת, לך מערכת שמראה לך מה לעשות, ואני נדהם עד היום, אנחנו ב-2023, שכמעט כל לקוח שאני מגיע אליו, מקטן עד ענק, יש שוק. אנשים עוד לא שם, ויש כאילו עוד גאפ דיגיטלי עצום, שנשמע לנו בפודקאסט, אנחנו שומעים פה עם מיקרופונים מגניבים וזה, נשמע לנו כזה ברור מאליו, אבל הוא עצום ועוד כולם צריכים לעשות אותו, שעוד הרבה לפני AR והרבה לפני ג'נרטיב AI, כאילו הבסיס, שתראה להם מה לעשות, תציג להם את זה בזמן הנכון, תעשה ג'סט אין טיים וכן הלאה.
אנחנו תעשיינים מדברים, אבל אנחנו מדברים על תעשיות שהן מאוד מאוד שמרניות, שהן ככה מאוד לפעמים גם old fashion, שצריכים להתקדם, והצד הזה, רגע, הצד הבא, קצת מלחיץ, קצת מפחיד, אני לא יודע איך אני צריך אותו, מה, אני לא יודע איך אתה יכול לעזור. אני חושבת שאנשים שמגיעים מתוך הארגון ומעלים את זה ומציעים את זה ומראים את זה, זה הסוד בלהיות מוביל בארגון, כי אם אני מביא משהו לחדר, משהו ככה לשולחן, שישפר בעוד שנה, שנתיים את הביצועים שלי, אני שושה, אני...
חד משמעית. טוב, שאלה אחרונה. דיברת שקראת מלא ספרים ויש מלא תכנים בעולם הזה וזה, המלצה על אחד, או על מקור ידע מסוים, או על ספר מסוים, או על משהו שהייתם כזה כל אחד מציעים לאנשים שרוצים לעסוק ביצירה תפעולית.
אחד.
אני חושבת שהספר של טויוטה מדהים, באמת מדהים, הוא מכיל כמות...
הם שרד את מבחן הזמן.
דאטה, כן, כן. אחד הספרים הכי אייקונים בעולם הזה, אני ממש רוצה שמחלקים אותו גם בחברות עכשיו. התוכן שיש בו רלוונטי גם לימינו אנו. כאילו, זה פשוט ככה, ואני חושבת שהוא גם משמש כמודל שנים קדימה.
טיבן?
אחד זה באמת זה מאתגר, שצריך לצמצם.
יש הרבה יותר, אמרתי, זה יותר קשה לצמצם מאשר להרחיב.
הייתי מעוניץ על The Lean Turnaround של Outburn, שבעצם זה מי שעשה את ה... תהליך הן בדאנל ובוורמולד, שזה בעצם ה-Lean Transformations המשמעותיים ביותר. אז יש גם את ה-Lean Turnaround ויש גם את ה-Hand Guide, אבל זה... כי Toyota Way מספר המון מידע, ושאו משהו יורד טוב, תעשו ככה,
תעשו ככה,
כן. הרבה יותר מצומצם, הרבה יותר ידידותי מבחינת הזמן, ואחרי זה אפשר ללכת לפתח את כל הכלים, להוסיף מעל זה, כשו שזה יהיה הכי טוב.
אז אני מוסיף המלצה משלי שזה בערך כל הסטרים של גולדרט, כאילו המטרה, השרשרת קריטית וכן הלאה, מת על TPS, כזה עולם מדהים בפני עצמו. וההמלצה שלא קשורה לספר ספציפי, אלא לפלטפורמה, חבר שלנו כבר איזה קסט בגלל שורט פורם, מכירים?
Yep.
שזה פלטפורמה בגרושים, לא זוכר, $20, משהו כזה, שיש להם תקצירים של מיליוני ספרים, ואתה פשוט מוצא לספר, ולמי שאין זמן, כי לכולנו אין זמן, אנחנו כאלה עסוקים בסדר, נותן את הג'יסט של הספר בתכלסי, בנקודות הכי חשובות, מה הביקורת על זה, ומה טוב בזה, ואיזה קשור ספרים אחרים, ממש 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 ממליץ.
אני רוצה גם להמליץ אולי ככה למישהו שהוא חדש בעולם הזה ושומע אותנו ורוצה ללמוד משהו, אני ככה המלצתי את זה לחברה משיקגו לפני כמה ימים, דווקא לאקדמיה של לין אג'ייל ישראל. אני חייבת רגע לומר שיש שם המון המון תוכן בצורה נורא מסודרת. אני באמת ממליצה עליהם בחום, כי הם מתחילים ממש מאפס ובונים את זה בהדרגה. פלטפורמה מדהימה למי שבכלל חושב להיכנס לעולם הזה, תנסו, תתנסו, אם מתאים לכם, זה העולם בשבילכם.
קניתי, אני גם אוהב אותם אישית, אז בכלל.
אני יודעת.
גם אם הייתי יכול להוסיף משהו, אז יש את הקהילה של המובילים ציונות,
שזה אותם אנשים, זה אכן גם.
אז אתמול פרסמתי עכשיו את כל האתרים השימושיים שאני משתמש בהם, בהמשך הדרך, אני פרסם את ה... בוא נעשה את הטופ 25 ספרים, אחרי זה גם את מקורות מידע, אחרי זה מי כדאי לדבר איתו בעולם, אז מקווה מי שיעקב שם, עכשיו שיקבל הרבה תוכן.
איזה כיף. חברים, איזה כיף אתכם, אפשר להשיך עוד שעות, תודה רבה 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 שבאתם. אני רוצה גם להרים אגב לארגונים ללי קורט ולג'י אלסקר הזה שהסכימו שתבואו לפה, שזה כבר לא מופע.
לא, לא, לא.
ולליני ישראל הזה שקישרו בינינו דרך הקהילה שלהם שכבר הרמת אליהם, אז תחזרו זה הרבה, אין פה הרמה כזה. וזהו, תודה רבה על הזמן שלכם.
תודה.
תודה לך, מיקי.